חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. טוב, לילה טוב לכולם. אנחנו בחישוב מסלול מחדש בכוננות קורונה, מנסים לראות איך להתגבר למצב הזה בצורה הטובה ביותר, איך צולחים את התקופה הזאת בצורה הרגועה ביותר. מה עושים כשיש מגפה? נקרא היום מספר רפואה וחיים של רב חיים פלאג'י, שם הוא מדבר באריכות בנושא מגפה, רעיונות ידועים, רעיונות פחות ידועים. אולי בשעה השנייה ניתן לכם לעלות לשידור. בלי נדר יכול להיות, נראה מה יקרה פה במצב באולפן שלנו, אבל אני יכול שנעלות לכם לשידור אם יש לכם איזה סיפור מחזק, איזשהו משהו שככה... אנחנו צריכים להתחזק בהשגחה פרטית, אתה מבין? כי כל הקורונה הזאת זה השגחה פרטית. זה לא, ואני מתחיל עם הסוף, אבל... אני קורא לכם את רב חיים פלאג'י בספר רפואה וחיים. הוא אומר, וראו כל ארץ שלא הערוד ממית, אלא חטא ממית. ונתחכמו, אומר, לגרש את המגפה על ידי אופנים, מאופנים שונים, אך לא עזר שום דבר. זאת אומרת, בורא עולם לפעמים מראה, תעשו ככה, תעשו ככה, ואני קובע מה שקורה פה. אומר, ואחרי שחשבו שאדוני הארץ לא נמצא, וכפרו והכחישו השגחתו התברך, על כן הביא עליהם את הדבר שאם היא מיטה לא טבעית כביכול, משהו מהשגחה פרטית, הוא קורא לזה, שלא מצאו תרופה למחלתו על פי הטבע, שהרי זו מידה כנגד מידה, הם כפרו בהשגחה והביא עליהם מכה שתורה על ההשגחה. אז בעם ישראל אף אחד לא כופר בהשגחה. גם אנשים הלא דתיים הם לא כופרים בהשגחה לפי דעתי, אבל אנחנו נרצה להתחזק בהשגחה, בסדר? אז אולי בחלק השני של התוכנית שלנו בשעה השנייה, מי שיש לו איזה סיפור מחזק, אם זה סיפור על השגחה פרטית, או משהו שקרה לכם, או שקרה, אבל רק מה שאתם מכירים אישית, זאת אומרת, לא, שמעתי מרב אחד, זה יפה, זה נהדר, תשאיר את זה לדרשות שלך, תשמור שלך סיפורים שאף לא שמע, אבל אני רוצה סיפורים אישיים, מה שנקרא. כי אני רוצה שכל אחד מאיתנו יתחזק בהשגחה פרטית, שאין עוד מלבדו. אז מצד אחד השגחה פרטית, שכל מיני דברים שקרו לנו, קוראים לנו, ואיך באמת הקדוש מגלגל את העניינים. כמו שאומר החתם סופר בפרשה שלנו, מביא על פורים. הוא אומר שפורים הרעיון הוא, וראיתם את אחוריי ופניי לא יראו. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין פורים, הוא אומר, לכל שאר החגים, שהם גם זכר לניסים, כמו יציאת מצרים, כמו חנוכה, האם יש הבדל בין פורים לשאר החגים? אז אומר שבפורים, בניגוד לשאר החגים, לא הבנו את המהלך בהתחלה. זאת אומרת, כשקריעת ים סוף, הבנו בדיוק למה שקריעת ים סוף. יש פה מצרים רודף אחרים, יש חיות רעות, או שנכנסים לים והים נקרא, או שאנחנו עבדנו. כאשר עבדתי, עבדתי. אותו דבר בחנוכה, אומר, אם לא היינו מצחים את היוונים, אם לא היינו מוצאים את הפח השמן, זה פה ועכשיו. הנס מאוד מובן. אבל כל ההשתלשלות של פורים, אתה יכול להסביר לי שהרי 9 שנים לפני כן אחשוורוש עושה משתה, עוד לא הייתה הגזרה להרוג, להשמיד ולאבד מיטה ועד זקן, זה אחרי 9 שנים, יקיריי. זאת אומרת, כל ההתחלה, כל המשתה של אחשוורוש, ושבשתי נרצחת שם, נקרא לזה, או מוציא אותה להורג, ואחרי 4 שנים, תבינו את התקופות האלה, יש שם לפני כן עוד שהעבירו את כל הכיסא של אחשוורוש לשושן שלא הייתה הבירה, אבל הפכה לו את הבירה וכן הלאה, למה? כי איש יהודי היה בשושן הבירה מרדכי שמו. כל הסיפורים האלה זה היה עוד הרבה לפני. מי היה מקשר את זה? אם לא הייתה נכתבת מגילת אסתר, מי היה מקשר בין דבר אחד לשני, לשלישי, לרביעי, עד שבסופו של דבר ונהפוך הוא שמרדכי לא קורא או לא משתחווה, ואז המן מתעצבן וממליץ למחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. זה אחרי הרבה מאוד זמן, 9 שנים. אז אנחנו בזמן פורים, ואף אחד מאיתנו לא מבין באמת למה, מה הקורונה עכשיו, ואתה יודע, כל אחד מנסה לקחת את זה למקומות חשובים וטובים. יש רצו להגיד שקורונה מלשון קרינה, ויש לנו הרי שתי מחלות מפחידות, אחת המחלה בהי הידיעה. לכן גם אני חושב שהמילה הזאת קורונה, בסדר, זה שם של בירה מצידי, אבל טוב, לא הייתי שר שיר על זה עכשיו כביכול, אני אגיד לכם, אני רואה שאתה המחלה, אומרים המחלה, לא רוצים להגיד, להזכיר אפילו את השם. אבל לא משנה, בקיצור, הנקודה העיקרית היא, שם הטיפול זה הקרנות, אז יש כרצו להגיד קרינה, קרינה, גזירה שווה, חבר, בואו נזהר מהקרנות. אצלנו בקריאת ספר, הרב קרפ שליטה, הוציא מכתב מאוד נוקב, מאוד חזק, שכל הרי המטרה של עולם האינטרנט וכדומה זה להפוך את העולם לאיזשהו כפר גלובלי קטן. אז הנה תראה איך פתאום מגפה שמתפשטת בשניות, מה שנקרא, בכל העולם. איך זה פתאום, אין מדינה שלא פתאום נדבקת ופתאום 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 ופתאום. ובשניות, ואתה רואה שעד לפני, לא יודע מה, 3 שבועות, חודש, איטליה הייתה עוד מקום נחמד לטייל בו. היום איטליה אחד המקומות המסוכנים ביותר, אתה רואה, אנשים חוזרים מכל מיני מקומות נחמדים כאלה, אתה יודע, טיול פה, טיול שם, אופ, זה חולה, אופ, זה חולה. מה קורה פה? אז כמובן שאנחנו צריכים להתחזק, והקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דברים. היום עם הרוחות של היום, בכלל, אני הרגשתי המשיח מגיע, נראה לי. איך מישהו אמר לי בבית כנסת? פנקר, נראה לי שמישהו יצבן את הקדוש ברוך הוא. אוי. אז אנחנו באמת לא יודעים מה הולך להיות, אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל ברור שבורא עולם מראה לנו מה הכוח גם של כל אחד ואחד מאיתנו. אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש, בסדר, מה משנה מה אני עושה? חס ושלום, לא לאף אחד מסר להיום, אתה מבין מה אדם יכול? תחשוב, אדם חס ושלום, אדם חולה אחד קורונו, אחד חולה בקורונה, הוא יכול הרי להשביט כל המדינה, חס ושלום. תחשוב לרגע מה חולה אחד יכול לעשות, תראה איזה אחריות על כל אחד ואחד מאיתנו. בוא נאו חולה, הולך, עובר מקום מקום, לא מגלה לאף אחד שהוא חולה. עובר, מתיישב פה, עובר, מתיישב שם, עובר, משביט מדינה שלמה, בן אדם אחד. אחרי זה טס לחול, משביט גם שם, חס ושלום, בוא נאדם אחד יכול להרוס את העולם הזה. ואחרי חודש הוא מטל בכל העולם, הודיע, חבר'ה, אני חולה בקורונה. השם ירחם. אז שכל אחד אתנו יגיד בשבילי נברא העולם, ושכל אחד ייקח על הכתפיים שלו את האחריות. כמובן שהמטרה שלנו זה גם להרגיע, יקיריי, ולהבין, תכף נלמד מזה, נלמד כמה וכמה שיעורים היום, שחלק מהסיפורים, אולי פעם בחלק השני של התוכנית, אבל גם לא מבטיח, נראה מה ילך פה באולפן איתי, איתכם וכן הלאה, אבל אם יש לכם איזה סיפור כזה מחזק, משהו באמת ככה לחזק אותנו בהשגחה פרטית, לדעת שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, או בקצרה, אם יש לאדם סיפור למשל על איזשהו משבר שהוא עבר, ובתחילה אני רואה סוף העולם, ויו, איך אני עובר את זה, ומה יהיה מחר? ואחרי הסתכלות רטרואקטיבית, מה שנקרא, אחורנית, אתה וואלה, דלת אחת נסגרת, הדלת השנייה נפתחת. ואיך השתניתי ואיך התחזקתי. תבינו שאנחנו בדור, באמת, דור היסטורי. אנחנו מוכל לספר לנכדים שלנו, אתה יודע, סבא, אני הייתי בזמן הקורונה, מה אני אגיד לכם? אז הדברים עוברים, בסופו של דבר הכל עובר, הכל עובר. קניתם נייר טואלט? צוחק על זה, מה אתה יודע, אנשים הבהלה לנייר, מה קרה, למה דווקא זה? נראה לי זה כמו אפקט פרפר כזה, היה שניים, איזה מישהו קנה שתי חבילות נייר טואלט, כולם, יו, קנה נייר טואלט, וואי נייר טואלט, יו, נייר טואלט! דווקא זה נתפסתם. טוב, בקיצר, הנקודה העיקרית היא, אז קורונה וקרינה, אז אני מקבל לעצמי גם, ונתחזק בדברים האלה, תאמין, כל אחד מאיתנו ש... פה ושם, אתה יודע, אתה צריך את זה לעבודה, ואתה צריך את זה לכאן, ואתה צריך את זה לפה, ובימים האלה, בזמן הזה, מי שיכול כמה שפחות, אם בכלל. דבר שני, אחריות אישית. באמת נבין את הנקודה הזאת שכל אחד מאיתנו חשוב, אמרתם, תחשבו מה בן אדם אחד יכול לעשות למדינה שלמה, אז תבין איך שבורא עולם בעצם מעוטט לנו שכל דבר שאת עושה, אתה קורא תהילים, אתה מתחזק, אתה מתחזק, אתה אומר, מה זה משנה מה אני עושה? אפשר לחשוב, זה משפיע על מישהו, נו באמת. תראה, אדם אחד הגיע להתפלל במניין, פרשת זכור, טלסטון. זהו, כל המניין הביתה, חבר'ה. הופה, בידוד. כולם ברסלב נהיו מתבודדים, אבל אתה יודע מה זה, מישהו אמר לי שהבידוד זה הגיהנום, זה יותר גרוע במחלה עצמה כמעט. אז גם זה נקודה שאנחנו צריכים להתחזק בה. להעריך קצת את החיים שיש לכל אחד מאיתנו, אתה מבין, אתה מעריך מה זה בכלל להסתובב ברחוב? אתה מעריך מה זה להתפלל במניין? מה זה קריאת התורה? תחשוב מה זה בידוד, אתה קם בוקר בוקר באותו חדר. אתה יכול לספור את העכבישים על התקרה, ממי? למרות שאם כבר אני אומר לכם את זה, אז אני כבר אזכיר, יש ספר שנקרא מחיר יין. מי שכתב אותו היה הרמו, רבי משה ישריליש. ובהקדמה שמה, בהקדמה לספר שלו, כך הראה לי עם החברוסה שלי, הרב פרל מוטר שליטה, הוא הראה ש... בהקדמה שבספר זה ספר על מגילת אסתר. אז הוא כותב שמה, שאני משה, בן כבוד אבא מורי הפרנס והמנהיג ישראל, שליטה נקרא משה ישריליש מקרקה. הייתי בתוך הגולה, אשר נתגלינו מארצנו בשנת שין יוד וו, הכוונה היא שהוא היה בן 17, פחות או יותר. מחמת איפוש האוויר לא עלינו. זאת אומרת, הוא מספר שהייתה מגפה בזמן שלו, בפורים, ולכן הוציאו אותם מהעיר שלהם. כי זה בגלל איפוש האוויר. והיינו גרים בארץ לא לנו, בעיר שידלוב. מקום אשר אין טענה וגפן, וכמעט מים אין לשתות, כי אם בתחבולה. המצב קשה. אין אפילו מים לשתות, תגיד תודה, אתה יש לך מים בברזים בלי עין הרע, שיהיה תמיד, בעזרת השם, אתה יודע. המצב שם היה ממש קשה. עיר אשר במסכנות תאכל בלחם, עץ אין בה להיסחך בו, ולא יכולנו לקיים ימי הפורים במשתה ובשמחה. כל אחד בבידוד, אין אפשרות, תאמין, לשום דבר. ולהסיר יגון והנחה, אמר, אמרתי, אקומה ואשמח במפעלי. מי אדם סגור של שבועיים בבידוד, נו מה הוא עושה? אז הוא שומע כל חי, נהדר. אבל במקום להשתגע, תכתוב ספר. הנה, אז תראה מה עשה הרמו. הרמו אמר כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ולקחתי, אומר, תחת לשוני דבש וחלב. ונתתי ליבי לתור ולדרוש כוונת המגילה הנמשל בדבריה. ופירוש כל מילה ומילה. ובדקתי בה עד שעד היא מגעת. אין לו ספרים, אין לו כלום. ובסופו של דבר הוא כותב פה ספר שלם. על מגילת אסתר, בבידוד שלו, ושמתי הדברים בספר בכתיבתי להיות שמור לי לעת זקנתי. בסדר, אז טיפ ראשון, יקירה, אם אתה כבר בבידוד, נצל. נצל את זה, לכתוב איזשהו ספר. ואם לא, אתה רוצה לעלות לשידור עם איזה סיפור שככה פרטי, נדע, אתה יכול לדבר איתנו מהבידוד. מה עוד? אז זה דבר ראשון שאמרו לי באמת, וזו נקודה חשובה, אמרת לי, להתחזק, להעריך את כל, אתה יודע, אנחנו לא מבינים את זה, אתה מתפעל בניין, יש לך שיעור, דף היום, יש לך זה, תעריך, אתה יודע, תחשוב, יש כאלה שמבודדים 14 יום בתוך הבית, אוקיי, מה עוד? בואו נבין ש... יש כאלה שמסתכלים על זה בצורה חיובית, עכשיו עם החתונות, מה היא עכשיו עם החתונות? אז אחד אמר לי, הרב, אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה, למה זה חסך לי 40 אלף שקל? זה אבא של חתן אמר, חסך לו 40 אלף שקל, עכשיו אמר, אני לא, היה לי 400 מוזמנים, עכשיו 100, אולי יותר קטן גם לוקח, נהדר, כל אחד מסתכל על זה אחרת. אולי צריך להתחשב גם, אתה יודע, קצת להבין את תושבי הדרום, הם היו בבידוד כל כך הרבה זמן. הם כל החיים שלהם, כל הזמן בבידוד. אנחנו הסתבנו רגיל, אצלהם יש כל פעם את הבלונים, ופעם זה ככה, ופעם זה הגרדים, ופעם זה הקטיושות, איך שקוראים לזה, וכן הלאה. קסמים. הם היו בבידוד, אז בואו נבין עכשיו צד, תבין שפתאום חצי מדינה עוד רגע, חס ושלום. טוב, מה עוד? אז בואו נראה במה צריך להתחזק. אחרי זה ניקח כמה פרטים מעשיים. כי אנחנו כבר בפנים. למה בפנים היה פעם איזה בעל מסבעה, מה שנקרא בימינו פאב. קיבל טלפון בשלוש לפנות בוקר. הוא פותח את העיניי, מי זה? עונה לו מאחורי הקו איזה שיקור. הלו, מתי אתה פותח את הפאב? אומר לו, הבעל הפאב יחצוף בשעה כזאת, בעשר אני פותח בבוקר, בעשר בבוקר, פוף, ניתק לו. טוב, עוברת חצי שעה, שוב פעם טלפון.
אבו השיקום אחרי הקו, אלו, אולי תגדים, תפקח יותר מוקדם. אמר לו בעל הפאב, חביבי, תקשיב לי טוב, חמוד שלי, אני מזהה את הקול שלך, ולפאב אתה כבר לא תיכנס יותר, אתה לא תיכנס יותר. אמר לו שיקום, מי רוצה להיכנס? אני רוצה לצאת. מה זאת אומרת? הוא כבר נתקע שם, אתה מבין, הוא נרדם לי שם. אז הנקודה שאנחנו כבר בפנים. זה לא עכשיו, בואו נערך למנוע מגפה, בואו לא נספור את עם ישראל, שלא יהיה בו נגף, וכן הלאה, פרשה של השבוע, שקלים. אבל אנחנו כבר בפנים. אנחנו כבר בפנים ומתמודדים עם זה. אז היום ראש הממשלה מחליט ש... שכל הילדים בבית, כאילו, לא! מה? בואו נראה מה יהיה, אתה יודע, זה הכל, זה חוויה, אני אומר לכם, אנחנו צריכים להתחזק מזה, לנצל את ההזדמנות. קחו את זה כחוויה, מה שיהיה יהיה, בעזרת השם, רק בורא עולם יודע. אתה יכול לתכנן, אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, והפרנסה, והמסדר, הכל, מה שנקצב בראש השונה, זה מה שיהיה, ומה שהקדוש ברוך הוא מחליט, רק זה מה שיהיה. בוא, ככה, תהנה מזה, מה שנקרא. תהנה מההזדמנות שלך להתחזק, אתה יודע, אתה כבר לא מאמין לאף אחד, כל אדם שנראה לך, נראה לי הוא קורונה זה. מי שמשתעל, נראה לי כבר רק מהדיבורים על זה, יש דבר שנקרא פלצבו, אתה יודע, אנשים כבר מדמיינים נראה לי שיש להם קורונה עוד רגע. מרוב כל המחשבות, מה תסמינים? אוקיי, שיעול יבש וחום, אתה מבין, אנשים יפתחו את זה גם בלי כלום, אני אומר לך. טוב, אנחנו באנו קצת להירגע. באנו חושך לגרש. טוב, אז מה צריך להתחזק? אז בואו נראה כמה דברים מספרו של רב חיים פלאג'י, רפואה וחיים, ואחרי זה נראה מה דעתכם? סבל דבר חיובי או לא? סבל. יש בזה משהו טוב או שסבל זה רק דבר רע? מה אתם אומרים? אז אני אגיד לכם, ברור שסבל אנחנו לא רוצים אותו, חס ושלום. אבל קצת סבל... זה רק עושה טוב לאנשים. לעבדי זה כמו חיסון. מה זה חיסון? חיסון, הכוונה היא לקחת קצת מגורמי המחלה, להזריק את זה בגוף של הילד ושל הבן אדם, ואז הגוף מפתח נוגדנים פנימיים למחלה עצמה. אותו דבר, כשאנחנו מנסים לגונן על הילדים שלנו, אתה יודע שלא יחוו כישלון, ולא יחוו קושי, ולא יחוו, הם מפונות מפונקים, שאז קצת קשה בחיים נשברים, אתה מבין? אז אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה, שאתה יודע, קצת חיסון לא יקרה כלום לאף אחד. אז סבל במידה טובה, זה בונה אותנו. זה מחשל אותנו. בלי סבל החיים היו אפילו מגעילים. בואו נתכם דוגמה עכשיו. תראו משהו שלא ידעתי אותו, אבל אני אספר לכם אותו עכשיו. ככה. אל תעשו את זה בפועל, כי אין לנו הרבה זמן, אבל תדמיינו שאתם אוכלים עכשיו קוביית שוקולד. קוביית שוקולד. ואת, היא נמרחת לכם ככה על הלשון, אתן נמסת. נו, נהדר. קחו עוד קוביה. קחו 4 קוביות ביחד מצדי. אז המחקר הראה שבמידה ועושים את זה, אז אם אתה מדמיין באמת, עכשיו אין לנו זמן לתרגל את זה, אבל אם תדמיינו באמת, אחרי הקוביה החמישית שאתה מדמיין שאתה אוכל אותה, זה מתחיל להיות חוויה לא הכי נעימה. בקובייה השביעית זה כבר מעורר גועל. הכל בדמיון, כן? אתה לא באמת אוכל. אני מצדי הייתי אוכל חפיסה שלמה, לא מרגיש גועל. אבל ככה זה נראה. אתה אחרי 7 קוביות, מגעיל. דרך אגב, בלי קשר, אתה יודע, אתה מכיר את השוקולד פרה? תבדקו את זה, אני בדקתי את זה במשלוחי מנות. זה מה עשו? אין דברים כאלה. שוקולד פרה משנת 1934 נמצא במדינתנו. ופעם איך קראו לזה, אתם יודעים? לשוקולד פרה קראו שמנונית. איזה שם, היית קונה כזה דבר? שמנונית. אני פשוט בפרשת פרה, אז אתה יודע, לצורך העניין, אני להבדיל, להבדיל, אבל... אז למה לספר לכם את זה? מכיוון שבשנת 1997, למניינם, שוקולד פרה עבר שינוי. הם העבירו את המפעל מרמת גן לנצרת, והחליטו לשנות את הלוק של הפרה. אם מישהו מכם, המאזינים, זוכר איך הייתה פעם נראית הפרה, אז היא הייתה הרבה יותר כאילו מוזנחת. תנסו לראות, תכף אני אראה לכם איפה תוכלו לראות את הפרה הראשונה. אבל הפרה הראשונה הייתה בצד שמאל של החפיסה, הייתה שמנמנה מוזנחת, נראית דבק, אז אתה מבין, פרה בפרות אבל. וב-97 למניינם עשו שינוי, הם יצאו עם פרסומות, זהו, אני הלכתי לאירובי, אני עשיתי גבות, אני קיצרתי את הקרניים, אני רזיתי, יפה, עשיתי גוונים, ושינו את הפרה, כל השוקולד עבר לשינוי, העבירו את הפרה לצד ימין, אתה תראה, היא כבר מסתכלת בצד ימין, היא רזה יותר, הקרניים כבר, אתה יודע, מחודדות למעלה, צעירות מה שנקרא, והכל היה יפה, תבין? אבל מה הפשלה כביכול? תבדקו את זה בחפיסות הישנות, מה זה ישנות? תבדוק במשלוחי מנות, תפגש מהילדים שלך שוקולד פרה, תראה. ברגע שאתה מסיר את המעטה החיצוני העליון, מה מגלים? יש כזה נייר כסף, ואז את השוקולדים. בנייר כסף, תראו, יש את ההטבעה של הפרה, איזה פרה יש שם? הפרה החדשה או הפרה הישנה? תראו את הפרה הישנה. תבדקו טוב את מה שאני אומר לכם. אם זה לא חפיסה מהחדשות, נגד אצבעות, שוקולד, זה דברים חדשים, אבל השוקולדים הרגילים, הפרה הקלאסית, אתה תראה הרבה פעמים את החפיסות, את ההטבעה, את הפרה הישנה. עכשיו יש גם ההטבעה על השוקולדים עצמם. גם יש פרה שמה. יש זה 20 קוביות עם כזה אחת שמנמנה באמצע. תראו, זה הפרה הישנה. הפרה הזאת, תראו אותה מצד שמאל, היא שמנמנה כזה, קרנה כזה, נראית מוזנחת, רצח. מה לומדים מפה, יקיריי? שגם אם נסים להשתנות רק חיצונית, ואת הולכת ועושה אירובי, ומשרד פרסום ממתק אותך מחדש, ויש לך בגדים חדשים, ועשית ריסים, ומה שתרצי, אם את לא משתנית מבפנים, באמת, אז נשארים מוזנחים. ואני אומר את זה בדרך הלצה, כן? כי אנחנו עכשיו באמת בתקופה לא פשוטה. תקופה שבורא עולם מאותת לנו, יקיריי, אני רק מראה לכם מה קורה מרחוק. תנצלו את הזמן הזה להתחזק, תנצלו את הזמן לקבל עצמכם באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות, להעריך את הזמן שהמשפחה שלנו איתנו, שאתה יכול להסתובב חופשי, שאתה יכול לראות את הילדים שלך, שאתה יכול לגעת במי שאתה רוצה. ומה עוד? כנראה שאנחנו צריכים להיות מוכנים לקראת ביד מי שיחצדקנו, במרמי אמנו אמן. אז אם אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים. זהו, אפשר להפסיק עם הקורונה? זהו, אלוקים, תביא את המשיח, והנה בירושלים. מקבלים עצמנו מצוות השיר של התשובה, מפסיקים לשון הרע, מפסיקים כל מיני דברים משטויות, רוצים רק להתחזק באהבה, כי דווקא בזמני סבל אנחנו נלמד מתגלה היופי שלנו, האחדות שבנו. אנחנו מוכנים, יקיריי, הנה זה מגיע, משיח צדקנו בפתח.
כל יום מתפללים, מבקשים מן השמיים שאני אעבור, רק צריך להאמין ולפתוח עיניים, כי אני כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפילה עם לב פתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח, תנו להיכנס. ולא, לא, לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. ונביטה השמיימה, השמחה גדולה. לושים בגדי שבת ועולים ירושלימה, זמן הגאולה. מי יוצא לרחובות, למה ישנים עדיין, כבר חיכיתם די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין, עם ישראל חי. ולא, לא, לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. שיגע הגלות ארוכה מאוד. כן, גם אנחנו עייפים מחכים לך מאוד מאוד.
אנחנו מוכנים. אפשר להפסיק עם הקורונה, עם הכל. זהו, בואו.
מוכנים.
אבל זה תלוי בנו. אז בואו ננצל את הזמן הזה קצת באמת להתחזק. אז כמה דברים שצריך להתחזק בהם. דבר ראשון. ככה, אומר חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים, כל זמן שהמגפה תרחק מאוד בתכלית מכל מיני כעס, דאגה ויצבון. אומר הרב, בזמנים האלה, גם ככה מידת הדין שולטת, גם ככה זה לא זמן עכשיו לעורר עוד דינים. אז להתרחק משלושה דברים, אומר, כעס, דאגה ויצבון. אדרבה אומר, תהיה בשמחה תמיד, בכל מיני שמחה, תמצא דברים שיסמכו אותך, תשיח את הדעת, לא צריך לשמוע חדשות כל הזמן, רגע בוא נראה מה קורה ועוד פעם ועוד פעם. ברוך השם, ברוך השם שלא יהיה מצבים לא טובים בארץ, אין לנו בלי עין הרע, המצב הרבה יותר טוב בעולם כולו, בואו ניקח את זה בפרופורציה. אומר הרב, אל יטיל אדם אימה יתרה על בני ביתו. אתה יודע, עכשיו הקדים לנו חופשת פסח. איזה ניסיון. לא יטיל אימה יתרה על ביתו. אתה צריך להיות בדיל ויעבור, הכל ברוגע. עכשיו, זה אנחנו ביחד. אנחנו נעבור את זה, ונעבור את זה מאוחדים יותר, מעודדים יותר. כי בינינו, מה לפי דעתכם יותר מגבש? חוויות נעימות, או חוויות פחות נעימות? אתם יודעים? אז אני אגיד לכם, עשו את הניסוי הזה. עשו את הניסוי הזה, לקחו שתי קבוצות. קבוצה אחת, נתנו להם לאכול משהו טעים, נגיד שוקולד, וביקשו מכך זה לשתף את כל הקבוצה בחוויה שלך. קבוצה שנייה, כל אחד נתבקש לאכול פלפל חריף. ואז לשתף את כל הקבוצה בחוויה שלך. כאילו כל אחד מחברי הקבוצה אוכל פלפל חריף, ו... איזה קבוצה לפי דעתכם הרגישה הרבה יותר מלוכדת, הרבה יותר מאוחדת אחרי זה? עם השוקולד או עם הפלפל? יפה, נכון מאוד, עם הפלפל. זאת אומרת, למה? כי וואלה, תקשיב, זה היה חריף, אבל עשינו את זה, וואלה, אחי, זה היה... נכון? אז נבין שהתקופות האלה יש להם פוטנציאל של גיבוש אדיר. מצד אחד, אתה יודע, לכל אחינו הפחות חזקים, יש לך עכשיו, הקדוש ברוך הוא... מעודד אותם בשמירת נגיעה. זה חומרה שבחומרה כבר, אנחנו לא לוחצים ידיים אפילו, חכי, תקשיב, לא בנים, בנים, בנות, בנות, אף אחד לא לוחץ ידיים. תן, 2 מטר מרחק, אחי, 2 מטר מרחק, זה 100 שערים פרערים ידינו. אתה רואה, זה קדוש מוטט אולי, צריך קצת שמירה, אתה יודע, בואו, לא, הציבור שלנו, מה שנקרא, שמאזין ברדיו, לא צריך את הדברים האלה, אבל בכל זאת, צריכים להתחזק. אוקיי, אז זה דבר אחד שהוא אומר הרב, אנחנו רוצים להיזהר מכעס, דאגה ויצבון. אז גם דאגות, תורא, זה גם בנושא הזה, אז לא צריך ללחץ. שוב פעם, זה רק הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם, אנחנו עושים השתדלות, שומעים למשרד הבריאות, לתקנון, שאף אחד לא יזלזל, כי אחרי זה, הרי, יש פה ניסיון באמונה כפול. תחשוב איזה בושות יהיה למישהו, שנגיד הוא חזר או מ... לא, הרב, זה חזרתי מסיני. לא, זה לא. מסיני. ואז פתאום חס ושלום, הוא הסתובב פה ומעזב אותך את זה בידוד. מה הבידוד עכשיו? ופתאום חס ושלום, קלק, יש לו קורונה. מתחיל לבדוק איפה הוא היה. פה. תחשב איזה בושות, אתה לא מתבא... איזה בושות. ופה זה גם ניסיון באמונה כפול. למה? גם לאלה שתחשב עכשיו אדם נכנס לתפילה, יתפלל במניין של 100 איש, נגיד שאין מניין יותר גדול אפילו, בסדר? נגיד אנחנו שומרים על התקנון, מניין של 100 איש. שלח 100 אנשים עכשיו לבידוד.
היה כל אחד חושב בלב, בוא נהיה חתיכת.
השם אמר לו כלל.
אז אנחנו צריכים להתחזק שזה מי שחס שלו בבידוד, אז להתחזק זה רצון השם, זה לא קשור לאהוב, לא לפלוני, לא אלמוני, לא לשום דבר. צד שני, חס שלנו תלמי גרגלים חובה, לא בא לך שעל הגב שלך, כל הביטול תורה הזה, כל הביטול של תפילות, כל הסכסוכים חס שלנו יכולים להיות בבית, על הגב שלך, בבא! שער בבידוד, עדיף שאתה תהיה שער בבידוד ולא חייב להכרין לך, חס ושלום. אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, זה יכול להיעלם, הכל יהיה בסדר, וזה יכול להיות אחרת, איך רק בורא עולם יודע, מפתחות אצלו. ולכן להתרחק מכל מיני כעס ודאגה ועיצבון, עד הרבה אומר, יהיה תמיד בשמחה. למה אומר? מכיוון שיש מזיקים, הוא כותב, שמוכנים להזיק, השם יצילנו, בפרט בזמן מגפה, שאז מצויים הרבה מזיקים. וברגע שאתה מכה, אומר, חס ושלום, אתה מעורר מידת הדין, ואז יש לנו יותר מקום לאחיזה. דבר נוסף, דברים ידועים, אבל טוב להתחזק, אומר, לקיים, והגית בו יומם ולילה. למה? כי לקח טוב נתתי לכם. לקח, אומר, זה גימטריה מגפה. לקח, אולי לקח טוב, לא יודע, אני לא בדקתי את זה. אומר, כי לקח טוב בגימטריה מגפה. העוסק בתורה, מזיקים בדלים ממנו. שנאמר, ובני רשף יגביע עוף. אז כמו להגדיל תורה, עכשיו מלכת דמה עם הישיבות, עם החיידרים, אי, אנחנו צריכים ממש להתחזק, שכל אחד מאיתנו ייקח על עצמו יותר תורה עכשיו, בלי נדר, יותר חיבור לבורית, יותר חיבור לתורה. כבר אמרו שהעוסק בתורה, מזיקים ואיסורים בדלים ממנו, עיין ב... כן, זה גמרא ועוד, הוא מביא פה את כל הרשימה של המקורות, זה לא נקרא, בפרט בעיד נדר איתך. בפרט בעיד נדר איתך. דבר נוסף, הוא אומר, חוק ייתן ולא יעבור, לברך בכל יום 100 ברכות. להתחזק ב-100 ברכות שסגולתם לעצור את המגפה. אומר, אבל יש פה תוכחה כפולה, אומר, מכאן מוסר, תוכחת מוסר לאדם מישראל, אשר חס ושלום נראה כזורק ברכה. אתה מברך כבר, נו. אז אולי שיהיה ברכה בכוונה קצת, אתה יודע, תן קצת את הגשמק, תן מהלב, ולא ידע מהי כאמר. אז אומר, מלבד שעונשו הגדול, על שאינו מברך כדת מה לעשות, עוד הרי הוא מפסיד עכשיו שהוא יכול להיות ניצול ממאה תוכחות, אומר. בסדר, אז הנקודה הזאת של ברכות, מזמן דוד המלך. דבר נוסף אומר, מדבר שקר תרחק. זהו כלל גדול אומר, כי מישהו מדבר שקר בזמן המגפה, הוא מסוכן רחמנה נצלן. הוא מביא פה, נראה לרמוז, אומר, כי אותיות דבר הם אותיות דבר, כי מדבר שקר תרחק. אז השתדל, ואני אומר את זה בפרט, מי משקר היום? מי, לא יודע, נראה לי שאנשים לא משקרים היום, באמת, מה יש לשקר? בינינו, לא יודע, לא... אולי ילדים להורים, אה?
לאן את הולכת? אני הולכת לצילי. אנחנו לומדות ביחד למבחן.
לא יודע, תחשבו באיזה... מי משתדל לא לדבר את דבר שקר בכלל. אבל בואו רגע נחזור שנייה לעניינים של סבל. יש סבל. סיפרת לכם, צריך לי בפורים, אבל... היה זוג שנסע בכביש הראשי. טוב, עוצר אותם נהיית משטרה. תעצור בצד. טוב, מגיע שוטר, קשוח, מסמכים, רישיונות. טוב, הבא נותן לו את הרישיון, אומר לו השוטר, אתה יודע שהרישיון שלך לא בתוקף חצי שנה?
אומר לו הבעל, וואי, מה אתה מדבר? וואי, לא שמתי לב, אחי.
אומר את האישה לשוטר, איזה לא שם לב, שקרן. אני חצי שנה מנדדת לו לך לחדש את הרישיון, אין לי כך, אין לי כך, אין לי כך.
הבעל מסתכל על אשתו,
שתקי.
אומר השוטר, אני, אתה מבין שנסעת פה 120 קילומטר לשעה, זה 30 קילומטר לשעה יותר מה זה, מה מותר?
אומר לו, אבל מה, באמת? לא יודע, הספידומטר הראה לי פה 90.
אומר את האישה, זה שקרן. אני כבר אומרת לו להירגע קצת, הוא נוסע כמו משוגע, אני אומרת לך, זה נראה, גם 130 הוא נסע.
אבל שתקי.
אז השוטר אומר לו, אומר לאישה, תגידי, הוא מדבר לך כל הזמן ככה?
אומר לשוטר רק שהוא שיקור.
זאת אומרת, תבין, אתה הולך מהפח אל הפחד, מה שנקרא. אתה מרגיש כאילו, וואי, אתה מבין? עד לא מזמן היה 5,000 איש, רק מי שחזר מסין, חזר מתאילנד, איטליה, פתאום אתה רואה, זהו סגל על כל ארצות הברית, על כל חול. אין חול, אין חול. מי שחוזר מחול, אופה, בבידוד. 14, מה זה חישוב כאילו, מה זה? תחשוב איזה נסיום על הכל, החופשות פסח, הכל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז אמרו, טוב, אתה מנסה את זה בארץ, איזה בארץ, אין מלונות, נגמר מלונות. נלך לדע, מלונות האלה, יש כל מיני תיירים, יש כל מיני פה, מה תעשה עכשיו, עשו 100 איש, כן 100 איש, איפה עכשיו חדר אוכל, איזה לחץ, איזה בלגן, זה לא יאמין, אז הולכים מהפח אל הפחד, ואז ילדים כבר בבית, ונו, מה יהיה? טוב, אז אנחנו צריכים להירגע, ולדעת, יש לנו הזדמנות מהקדוש ברוך הוא, באמת, צד לבלות זמן עם הילדים, זמן איכות, כי אתה יודע, איך שכל המועד הזה אסור, זה מותר, ועכשיו אתה יודע, יש לך זמן להיות עם הילדים קצת, תלמד עם הבן שלך, מה, אני מנסה לעצמי להתחזק כשנזכה. טוב, אומר, ממשיך רבי חיים פלאג'י, ייזהר ביותר מלדבר בלשון הרע, שהוא חמור מגימל עבירות, עבודה זרה, גילוי עירות שפיכות דמים, ומקרא מלא הוא דיבר הכתוב, וימותו האנשים מוצאי דיבת הארץ, רבה מגפה, היה מסך הערכין, דף י' זין, אז נקודה חשובה מאוד, מעבר לבידוד, שאתה יודע שאדם דיבר לשון הרע, מצורת וצרת וכן הלאה, אז פה גם כן אומר, צריך להיזהר בדבר הזה. דבר נוסף, אומר, להיזהר מאוד כל הימים לחתוך את הציפורניים בערב שבת, ולא להניחם לגדלם כי יונקים הקליפות, ובפרט בימים אשר מידת הדין שורה בעולם, חס ושלום, כי לא עת להניח לקליפות שינקו והתאחזו. אז כך הוא מביא רב חיים פלאג'י באות ממוו, סליחה, ממזיין, באות ממחת, אומר, הבל שתינוקות של בית רבן, מה שיסגרו חיידר, מה יהיה? אז שילמדו בבית. אז הבל תינוקות של בית רבן ותפילה בציבור, בעשרה הוא עניין גדול, ותקנה לזמן מגפה, בפרט. אז גם אם אתה לא מתפלל כל השנה בבניין, תעשה השתדלות עכשיו. שבורא למראה שאנחנו מאוד רוצים להתפלל במניין, ואז שלא יהיה בידודים חס ושלום. עוד משהו חשוב. בואו. היה, אני כבר הזכרנו זוג שנסע פעם ב... אתה היה פעם מצא איזה שוטר, גם אחד נסע ממהירות נפרזת. איך שהשוטר עוצר אותם, האישה...
שוטר, תכניס לו! תכניס לו, משיגנר!
נוסע כמו משוגע, אני לא אוכל לנסוע איתו, אני לא אוכל לראה, הוא לא נורמלי, הוא רק משתנה. השוטר מסתכל על האישה, מסתכל על הבעל, אומר לבעל, זו אשתך? אומר לבעל, כן. אומר לו השוטר, סע, אחי, סע, אתה את הכנס שלך כבר קיבלת. סתם, אני משתעשע עם עצמי. טוב, הנקודה העיקרית היא, בואו נבין עוד משהו. סבל הוא דבר חיובי כי הוא יוצר משמעות. סבל יוצר משמעות. מה הכוונה? תארו לכם עכשיו, בואו ניקח משהו קשה, לא יודע מה, אפילו לסיים את השס, תארו לכם לסיים את השס, לא היה קשה, זה כמו, אני לא יודע מה, לאכול ספגטי. אז מישהו היה מעריך את זה? לא. מישהו היה סיום השס, סיום השס היה כמו לאכול ספגטי. מישהו עשה סיום בכל הארץ, בכל העולם, הפקות ענק, סיים את השס. מה מיוחד בסיום השס? לפי דעתי זה הסבל, מה שנקרא, המאמץ, ההשקעה שהייתה פה, במשך 7.5 שנים, הבן אדם, יום, 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 יום. זה קושי. זאת אומרת, הסבל הוא זה שמעניק לדברים את המשמעות. היה פעם ב-2014, למניינם, היה הדבר שנקרא, אתגר דלי הקרח. מה זאת אומרת? יש מחלה שנקראת ALS, לא על אף אחד מישראל, ניוון שרירים. ורצו מאוד לעורר את המודעות למחלה הזאת, ואז עשו, לקחו אנשים שיקחו דלי מים קרח, וישפחו את זה על הראש שלהם. יש להם שתי אפשרויות, כאילו הם צריכים לצלם את עצמם, ולשלוח את זה לאחרים, או שמשלמים $10 והם משתתפים בזה, או שמשלמים $100 והם כאילו חוסכים את זה מעצמם. אז כל המיוחד היה כי זה היה אתגר דלי הקרח. אם זה לא היה משהו קשה, אם זה היה אתגר דלי הפופקורן, תזרוק על הראש שלך פופקורן. להעלאת המודעות לאנשים שחיים בסרט, מה שנקרא. יש כאלה שלא הבינו מה קשור פופקורן לסרט, הרב. אז מי שלא מבין, חזק וברוך, כאילו אשריך. מי שמבין, מבין. לא משנה, יש כאלה שאוכלים ציורים עם הרצאות, עם פופקורן. בקיצור, הנקודה העיקרית ששופכים על עצמם דלי של קרח, זה הרעיון, הסבל. זאת אומרת, סבל יוצר משמעות. סבל גם עושה אותנו אנשים טובים יותר. יש לנו עכשיו הזדמנות להראות את המיוחדות שבנו. לא זוכר אם זה היה בטלסטון, אבל שהיו אנשים שבבידוד, והיה אברך שהלך לקרוא מגילה, הלך לקרוא מגילת אסתר לאנשים בבידוד. הוא לא יכול להכנס אליו הביתה, כי הוא בבידוד ההוא עכשיו. אז הוא קרא לו מהחלון. אתה מבין? הוא עמד מהחלון, והוא קרא לו את המגילה. זאת אומרת, אם אתה יודע שיש מישהו בבידוד, שכן שלך, לא משנה, שכנה שלה, יש לנו הזדמנות עכשיו לעשות הרבה חסדים, הרבה מאוד חסדים. הסבל עושה אותנו אנשים טובים יותר, גם אתה רואה, לא על אף אחד מישראל אחרי שמישהו נפטר, או מישהו, אתה יודע, קורה איזה אסון, אתה רואה איך כולם מתלכדים, ופותחים קרן, ואנשים תורמים, ואנשים עוזרים. זה מאוד יפה לראות את זה, בוא נגיד, לפני שהאדם נפטר, לא, אף אחד לא חשב על זה. אולי חשבו, אבל לא עשו את זה. למה? כי פתאום הסבל של המשפחה כל כך זועק, מה שנקרא, שזה גורם לנו לזוז. אתה מבין? זה גורם לנו להבין, יוב, תקשיב, תחלו לנסות פה משהו. הרי גם שאבא או האמא היו חולים, זה היה קשה מאוד. לא יודע מה, אם זה היה פחות קשה או יותר קשה, אני אומר לך את האמת, זה ניסיון לא פשוט בכלל. האדם חולה בבית, אבל באמת חולה חס ושלום. זה לא יום ולא יומיים ולא חודש ולא חודשיים. אבל אתה רואה שהסבל מגיע לסיאו, חס ושלום, הוא נפטר, אז פתאום אתה רואה, כולם מתגייסים. אז הסבל, ניתן לגז, עושה את אנשים טובים יותר. מה עוד אומר רב חיים פלאג'י? להתחזק בענייני... בזמן מגפה, הוא אומר להידבק בתלמיד חכם. סגולה נפלאה, אומר להיות דבק עם תלמיד חכם, ואתם מדבקים בהשם אלוקים חיים כולכם היום, וכתיב עץ חיים למחזיקים בה, ויתכן כי זכות התורה לא יהיה דבר ומגפה בשכונתו. אין בתענית כף א', עמוד ב'. אבל לדבוק בתלמיד החכמים. אדרבה, הוא אומר גם במקום אחר, שבדיוק ההפך גם צריך להיזהר. זאת אומרת... לא לזלזל. איפה הוא מביא את זה? אני חנרת, איפה אני אמצא את זה? אני אקרא לכם. אמרתם על פרשת העקדה? הוא אומר שיש גם עוד... חוץ מהאקטורת, שזה כולם יודעים, וזה כדאי מאוד לקרוא, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק בלי נדר, אבל אתה יודע, אחינו האשכנזים, שאני כמובן בתוכם, אנחנו, אתה יודע, אנחנו קצת אקטורת גם, אבל בחפיף. צריך להקפיד בוקר וערב, בוקר ואחרי צהריים. אתה יכול לקרוא כתורת פעמיים בבוקר, פעם אחת, גם לפני התפילה יש כתורת, חבר'ה. אז אני בוא ננצל את זה עכשיו, תקופת חס שלום כזו מתקופה. מאוד להתחזק בזה, אם כולנו נקרא פרשת הכתורת, בלי נדר, בבוקר בתפילה, נדע? אחרי התפילה נגיד כולם קוראים, אבל לפני, ומנחה, תקופת זמן של דינים, תקופת זמן מנחה, אומר אותו דבר לגבי פרשת העקדה. אומר ככה, דלא אית קורבן דבטיל מותנה כעקדה דיצחק. אומר שאין לך קורבן שמבטל מוות כמו עקדה דיצחק. דיתמרבה ויעקוד את יצחק. יצחק בנו דיתקשר מדת הדין ויתעקד לעילה ויתעקד זה זוהר. ועקדה דנה מועילה לגלותה. דעה ועתיד להתקלה. טוב. אומר, והכי נכון, וכן נכון אומר לומר פרשת העקדה בכוונה בפרט קודם תפילת מנחה. זה חידוש, אה? מלא בבוקר, אני מבין, אבל במנחה אומר. הנה, זה מה שהוא אומר. מה שהוא אומר, גניזהרו שלא ימרדו בתלמיד חכם, בפרט ברב ואב בדין שלהם. שמצינו שנתחייבו מיטת מגפה, לא אלף מישראל, בימי דוד, על אשר מרדו בדוד מלכם, ונמשכו אחרי שבע בן בכרי. אז להיזהר לא לזלזל בתלמיד חכם, אתה מבין? זה הרב, חס ושלום. להתחזק מאוד בכבוד התורה. דבר נוסף אומר רחמים. היי, בוא נשים איזה שיר, אנחנו פה נסחפנו, אה? טוב, מה נגיד לכם? לא לפחד. בוא לא נפחד. זה העיקר. רימיקס קטן. שמחה פרידמן, לא לפחד.
כל לוי לא כולי גשר, כל לוי לא כולי גשר, צר מאוי. כל לוי לא כולי גשר, כל לוי לא כולי גשר, כל לוי לא כולי גשר, צר מאוי. תרימו את העיניים לשמיים.
אחרי 20 שנה הם חוזרים. במוצ"ש הקרוב יארח מנחם טוקר את צמד אש, אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, לראיון וידאו היסטורי לרגל צאת האלבום החדש אש 3. וגם הקלידנים מתקרבים לשלב חצי הגמר בפרק סוחף ומקפיץ. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי, ולצפייה באתר קול חי.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
תמיד חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע, עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות ימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום, בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל lk@strudel93fm.co.il.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על כמה נקודות אחרות. כאשר אני מדבר על נקודות אחרות, הכוונה היא שלפעמים שאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב קשה, זה נראה שזה לא רק בלתי עביר, אלא פה מגיע סוף העולם, חס ושלום. אני לוקח את זה כדוגמת הקורונה, אתה יודע, הרי זה יעבור בזד השם, ואנחנו עוד נצחק על זה, ויספרו על זה סיפורים, ובדיחות, ובזרת השם, בזרת השם. אבל בואו לקחתי פה שלושה בני אדם, שבכוונה שאתם לא מכירים בהכרח, כדי שלא יהיה הערות, לא הרב, לא יודע מה. שלושה אנשים שעברו דברים בחיים, ציטטו אותם בשלב מתקדם בחיים שלהם. ואנחנו ננסה מהציטוטים האלה להבין מה האנשים האלה עברו. אם בכלל אפשר. ונסביר למה אני מתכוון לזה, מכיוון שאנחנו צריכים, קשה לקבוע מראש איך נגיב, תדעו לכם. אנשים חושבים שלא, אני יודע איך אני אגיב, אני יודע מה יהיה. אנחנו לא יודעים שום דבר, אני אומר לכם. אבל בואו נראה. האדם הראשון, הציטוט שלו הוא כזה, אני במצב הרבה יותר טוב, פיזית, כלכלית, מנטלית, וכמעט בכל צורה אפשרית. תשמע, זה ציטוט, זה נראה האדם הזה בהיי גמור. אני במצב הרבה יותר טוב, פיזית, כלכלית, מנטלית, וכמעט בכל צורה אפשרית. מי אמר את זה? אז האדם הזה, קוראים לו ג'ים רייט,
הוא היה הדובר של בית הנבחרים בארצות הברית. 10 שנים לפני הציטוט הזה תפסו אותו במעשה שלא יעשה אצלהם, ופיתרו אותו בבושת פנים. תחשבו, האדם הזה מפורסם בקנה מידה, הוא הדובר של בית הנבחרים בארצות הברית. בית הלבן, the White House. בעטו בו מה שנקרא. פיתרו אותו בושות, כתבות עיתון, תוכניות בטלוויזיה, רדיו, מכפישים את שמו. אחרי 10 שנים, ראינו אותו. נו, מה המצב, אחי? תראו מה הוא אומר. אני במצב הרבה יותר טוב. פיזית, כלכלית, מנטלית, וכמעט בכל צורה אפשרית. אני בטוח שאם הייתי שואל אותו את זה 10 דקות אחרי מה שקרה לו, הוא לא היה אומר ככה, נכון? הוא היה בטוח, זהו, הלך עליי. זהו, נגמר לי החיים. לא יודע מה אני עושה עכשיו, כאילו עדיף שאני אמות. חס ושלום, כך הוא בן הסתם אמר על עצמו. אחרי 10 שנים אני במצב הרבה יותר טוב, פיזית, כלכלית, כמעט בכל צורה אפשרית. דוגמה שנייה. אין לי אפילו דקה של חרטה. זו הייתה חוויה מפעימה. נו, מי אמר כזה משפט? אין לי אפילו דקה אחת של חרטה, זו הייתה חוויה מפעימה. זה נשמע כמו אחד שהיה במפלי הניאגרה. חוויה מפעימה. למי מאיתנו הייתה לך חוויה מפעימה מתישהו? לא יודע מה איתכם, אני אומר, טוב. אז ככה, מי שאמר את זה אדם שם בוריס בייקן. בייקם, סליחה. B-I-C-K-H-A-M. בייקם. טוב, לא משנה. הוא, הבן אדם הזה, הוא אמר את המשפט הזה אחרי 44 שנים בכלא. יש דבר שקרה קוקלנס קלן. אלה, כמו מי שמכיר אותם עם הבגדים הלבנים האלה, המפחידים, כמו סקינהדס כאלה. אז קוקלס, משהו קוקלנס קלן. לא זוכר כמו את זה בדיוק. כי צריך חבר מפחידים, ניסו לה, היה שום איזה אירוע אלים בינו לבינם, כי הם ניסו להשתלט לו על איזה חווה, קצור, נכנס לכל 44 שנה. שהוא יוצא משם, הוא לא אומר, איך היה? היה סבבה, האוכל לא רע, חבר'ה דווקא נחמדים, בסדר. אין לי אפילו דקה של חרטה, זו הייתה חוויה מפעימה. זאת אומרת, שאתה בתוך בלגן, שעד במצב קשה, שנראה שאני לא עובר את זה, איך העולם מתקדם עם הקורונה הזה? אז זה נראה סוף העולם באמת. אבל אתה תראה, אנחנו נסתכל אחורה בסופו של דבר, ויש כאלה שיגידו שזו הייתה חוויה מפעימה אולי. לא יודע. אולי הניסיון בבידוד, אולי הם גילו את הערך של, של, תמין, של, של האישה שלהם, של הבעל, של הילדים פתאום, של הלימוד תורה, של מה זה תפילה במניין, פתאום מתחיל להעריך את זה. אין לי אפילו דקה אחת של חרטה, זו הייתה חוויה מפעימה. טוב, שלישי. אני מאמין שהכל יסתובב לטובה. מי אמר את זה? אז לפני הרבה מאוד שנים, בשנות ה-40, למניינם היה אדם שם הארי לנגמן, או לנגרמן, סליחה, הארי לנגרמן. בחור ארוך, לנגרמן, גבוה כנראה. הארי לנגרמן הזה שלנו, הוא החליט לפתוח מסעדה. טוב, ישב עם אח שלו ועוד יועץ השקעות, והם אמרו לו, הארי, רד מזה מה שנקרא, אתה לא מבין במסעדות, אנחנו לא מוכנים להסתכן איתך, אנחנו לא משקיעים בך דולר. טוב, הוא לקח יוזמה, אני לא מוותר, לי יש חלום, אני רוצה לפתוח מסעדה. טוב, התחיל מסע מהחוף המזרחי למערבי בארצות הברית, כדי ללמוד מסעדות בדרך. הוא ייכנס למסעדות, הוא יוכל שם, הוא ילמד טכניקות, רעיונות. עד שבתוך הנסיעה הזאת שלו, הוא מגיע למסעדה קטנה, שהגישה המבורגרים, בשם מקדונלד. מקדונלדס. נהדר, שני אחים. ריצ'רד ומוריס. מקדונלד. שני חבר'ה שהחליטו לפתוח רעיון שלא האמינו בו יותר מדי. בסדר, סך הכל אמרו, תקשיב, בוא נרד מהקטע של מלצרים. אין מלצרים. שירות עצמי בדלפק. מה, זה לא מתאים. זה לא... מסעדה לא יכולה להתנהל ככה. קיצצו את התפריט, במקום 25 פריטים, סך הכל 9 פריטים, ההמבורגר, צ'יז, אני לא אגיד את זה, עדיף שלא יאכלו את זה, הם יכולים, אני לא יודע מה. עוד כמה דברים, פשוט מאוד הורידו את המחירים, 15 סנט בלבד, והתחילו למכור ככה, אז הוא עבר שם, אותו הארי לנגרמן שלנו עובר, קולט המסעדה, נדלק מה שנקרא, וואלה איזה חמוד. תגידו, אתם רוצים למכור את המסעדה הזאת? אמרו לו כן. הוא אמר, כמה אתם רוצים בשבילה? אמרו לו $3,000. עכשיו בזמנם, אז לא זול, אבל זה לא יקר, אתה יודע, זה מסעדה בכל זאת. הוא מתלהב, לוקח את האוטו, טס חזרה לניו יורק, בא לאח שלו זה עם היועץ השקעות, הוא אומר, תקשיבו, ראיתי רעיון מדהים, מדהים, מדהים. מה? המבורגרים! המבורגרים! אח שלו והיועץ השקעות, תגיד, אתה נורמלי? מי אוכל המבורגרים? מה זה השטויות האלה בדלפק? מה, אין מלצרים? מה, זה מסעדה? מה, רק 9 פריטים? לא עובדים ככה, אתה יודע, אנשים במסעדה רוצים אופציות, מה שנקרא. ובשלב מסוים מורידים אותו מזה. והוא מפספס להיות בעל רשת מקדונלדס. שנובר פה על אחת הרשתות המרוויחות ביותר, לא רק בארצות הברית, אלא בעולם כולו. מה הוא אמר אחרי זה? אחרי שנים, כן? אני מאמין שהכל יסתובב לטובה. הוא לא אמר אח שלי, אימך שימו, חס ושלום, אה? וזכרו. בוא נה, בגללו לא קניתי את החנות. היועץ משקעות הזה שתאכל אותו, הקורונה שתאכל אותו. הוא לא אמר את זה? אני מאמין שהכל יסתובב לטובה. זה לא אדם מאמין מדבר פה. זה לא אחד יגיד לי, שמע, הכל לטובה, השגחת השם. דובר פה אנשים לא יהודים בכלל, יקירה, אנשים לא יהודים. ובכל זאת אני מאמין שהכל יסתובב לטובה. למה? איך זה יכול להיות? אתה יכול להסביר איך זה יכול להיות הדבר הזה? אלא אני חוזר, כשאנחנו נמצאים באיזה מצב קשה, במצב מפחיד, חצי עולם מושבת עכשיו, לא יודעים מה יהיה. האם זה משבר כלכלי חס ושלום שלא היה כדוגמתו? האם זה יסתיים מהר מאוד, יותר מה שאנחנו חושבים? וכמו שהסופה היום היה הסופה והרוח, וחשבנו, הנה עכשיו בעזרת השם טיפה גשם, יהיה בסדר, עוד יום היום תשכח מזה שהיה זה בכלל. אז אם ככה זה יהיה גם פה, רק אחד יודע. מי? יפה מאוד. אחד, אלוקנו, אלוקנו, אלוקנו. נהדי, ולכן אנחנו צריכים לדעת שפרנסה זה משמיים, ואנחנו נאחלים לכל עם ישראל שבעולם ישלח לנו והריקותי לכם ברכה. עד בלי די. קבלו את ישי ריבו באולפן. סתם, לא? בהופעה חיה. והריקותי לכם ברכה. עד בלי די. שבעולם משפיע לנו שפע. לנו לכל עם ישראל. בכל מקום שהם. נזכה לכל הברכות, כל האישיות. אמן.
לכם ברכה. לא שומעים. לכם ברכה.
עד שבילו סבתותיכם מי לומר די, אה? בזמן שהיא רצון שנגיע לזה. טוב, אולי אנחנו ניתן זמן לספר סיפורים תכף, ואנחנו נראה מה יהיה באולפן. אנחנו פה מדי מתלבטים פה עם עומס הדברים, אבל בואו נספר אולי סיפור של השגחה פרטית שסיפר לי בחור שהיה אצלי בפורים. שני בחורים סיפרו את זה חמודים. סיפור אחד היה בחור אחד ש הוא בתקופת שידוכים. נו, ברוך השם. הכל היה בסדר, הכל היה נחמד, ובשלב מסוים מתחילים לדבר קצת על איך הבית צריך להיראות, השגחה, כשרות בבית. והבחור נותן את משנתו, שהוא מאוד רוצה מאוד, אבל מאוד מאוד להקפיד בכשרות מסוימת. אבל ממש, כאילו, תמיד זה החיים שלו, הוא חי כשרויות. הבחורה קצת נבלה. אני חושב, האמת, בסדר, בחור טוב, בחור בעל תשוב, באמת בעל טוב, בחור טוב, אבל הקטע של הכשרויות פה, נראה לה קצת קיצוני מדי, קיצוני מדי. תלבדה מה לעשות, סך הכל, בחור טוב, הבחור ירא שמיים, בחור באמת בעל תשוב אמיתי כזה. הכל טוב, אבל נו, אבל מה אני אגיד לכם, זה, לא יודע, אבל הכשרויות פה, מה, להוריד את זה או לא להוריד את זה? חברה מציעה ללכת לרבנית קולודצקי. בואו נשאל את הרבנית, מה היא אומרת, בואו, אתה יודע. הם מחליטו ללכת לרבנית קולודצקי, אבל הם בלחץ של זמן, והיא צריכה לחזור לסמינר, ומפה, לשם, מגיעות לרבנית. יש כבר שתי בנות לפניהם יושבות שמה. והמזכירה שם, אני לא יודע איך זה הולך, אומרת להם, אני מצטערת, אבל הרבנית חייבת ללכת. רואה, אבל תקשיב, באנו, ומפה, ושם, ורגע, ולאט לאט, ושנייה. הרבנית חייבת ללכת, אין לה זמן, בכלל, בכלל, אין לה זמן. בבקשה, אז רק ברכה. טוב, ברכה בסדר. עכשיו, הבחורה שלנו, תדעת, אומרת, חושבת לעצמה, אוף, מה אני אעשה עכשיו, איך אני יודע, מה הקדוש ברוך רוצה ממני, בבקשה, אלוקים, תעזור לי. אני באמת מתלבטת, אני רוצה את הבחור, אז בחור טוב, מצד שני, אני מפחד, איך יהיה, מה יהיה, מה קשורות, מה אם, אני לא יודע, איך אני אסתדר עם זה. הרבנית קולודצקי יוצאת, ארבע בנות, כולן רווקות, והיא מתחילה לחלק ברכות. את, בעזרת השם, כך וכך. את, כך וכך, הבחורה השלישית היא הבחורה שלנו. אומרת לרבנית קולודצקי, היא רצון שתזכי לבנות בית נמל בישראל. עם בחור שמקפיד בכשרויות וממשיכה הלאה. הבחורה כאילו מה? זהו, כל מה שהיה צריך לעשות זה להחליט ככה בלדרמן ולהחליט אני מתחתנת. ואכן במוצאי שבת הקרוב זה האירוסין שלהם, של מזל טוב שיזכו לבנות בית נמל בישראל. חמוד. אז הנקודה העיקרית מבחינתנו זה לדעת שיש השגחה פרטית, ולדעת שהקדוש ברוך שומר עלינו. וזה מצד אחד. מצד שני, בוא, אתה יודע, הקדוש ברוך לא עובד אצל אף אחד מאיתנו, חס ושלום, אה? ואתה רואה שהנה עם ישראל, בשלב מסוים, חכים משה רבנו. משה רבנו אמור להגיע ממעמד מהר סיני, 40 יום היה שם, 40 לילה. תשמע, לא ראיתי שהוא לוקח תיק גב כזה עם אוכל, לא ראיתי שהוא מצטייד עם ממיות. לא יודע מה הולך שם בשמיים, אתה מבין? והוא לא מגיע. אמר שמגיע בשש, הוא לא מגיע. והיה רם כי בושש משה לבוא, הוא לא מגיע בשש. נו, אז מה אם הוא לא מגיע בשש? תחכו עוד יום. לכו תשנו בינתיים, לא יודע מה. חסר מה לעשות כאילו, מה אתם... לא. תראה מה זה יצר הרע. יש לחץ. לחץ!
הוא לא מגיע! קדימה! חור, רוצחים אותו. מה קרה לכם? כאילו, לא, רוצחים את חור. באים לארון הכהן, תקשיב, או שאתה עושה לנו עגל, או שאתה הבא בתור, מה שנקרא. מה זה הדברים האלה? עושים עגל! אלו, אלו, איך הישראל! מה זה הדבר? מה קרה? אז לא הגיע. תאריך, הם אומרים לך, משיח מגיע מחר בשעה 3. שעה 3 שלא הגיע. אז מה, אתה מוריד את הכיפה כאילו? מה זה קשור עכשיו? לדעת של... אלוקים לא עובד אצל אף אחד מאיתנו. אותו דבר, תחשוב, מכת בכורות. אם משה רבינו אומר להם, כחצות לילה. למה לא מבחצות? שלא יטעו את סתגנני פרעו. כי אם הם יטעו בחשבון, לא פעם, מחצות הלילה יהיה את כל הבלגן, אבל הם יעשו חשבון, ולפי השעון שלהם, זה לא יהיה חצות לילה, אז הם יתחילו לגני, משה בדי, אומר, חצות לא קרה בחצות. אבל אם זה יקרה בחצות בדקה, אז כאילו, מה זה הדברים האלה? תראו מה קורה אם שנייה אדם לא הולך לו כמו שהוא ציפה. קין היה, הוא מחזל, יותר גדול מהבל, יותר גדול מהבל, אבל ברגע שבורא עולם, לא קיבל את מנחתו, טאק, התעצבן להבל, רצח אותו. מה קרה? קצת לא הולך כמו שאתה רוצה, אתה משתולל. אז יקירה, זה מה שאני רוצה מכם. עכשיו יש לנו מה שנקרא, זה 40 דקות עד הסוף. אורי כהן יוצא מגדרו, הטכנאי שלנו, והוא יהיה גם המפיק וגם הטכנאי בו זמנית. ואם יש לכם סיפור של השגחה הפרטית, אבל משהו, אתה יודע, קצר לעניין, פצצות לגבות. אין לנו הרבה זמן, לא עכשיו לספר לנו מגילות אסתר, תן לנו בפנים. עם איזו השגחה פרטית מעניינת, משהו יחזק את המאזינים שלנו, אנחנו בתקופה של בלבול, של חוסר ודאות. הטלפון שלנו עכשיו באולפן, בשידור חי. למי שרוצה לעלות לשידור, הוא 03-794-50-97. עוד פעם, מי שרוצה לעלות עם סיפור השגחה, או השגחה פרטית, או משהו שאתה יודע, עברתם איזשהו קושי מסוים, עברתם איזשהו משבר מסוים, ואתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אתה יודע מה, רק גדלתי ממנו, רק למדתי ממנו. אז מי שרוצה לעלות לשידור, 03-794-50-97. מסובך פה הטלפון הזה, לא? 03-794-50-97. טוב, אני אשמח איזה שיר, כי אני רוצה עם זה, עובד לנו פה עניינים, ואחרי זה אני כבר חוזר אליכם. השיר של גד אלבז, פותח את ידיך, בבקשה.
לכן בחסד לא אתן לכם לאכול להצביע.
טוב, אנחנו פועלים לשידור, חכו רגע, רגע. טוב, אנחנו מעלים עכשיו, בוא נראה. יאיר איתנו? יאיר? רגע, זה יאיר. יאיר? לא, הנה פה. יאיר?
שלום הרב.
שלום וברכה, מה נשמע?
ברוך השם, תודה רבה על התוכנית. הרב מאוד מחזק אותנו כל יום בעשרה יומית.
תודה, חמוד. כן, איזה סיפור יש לך?
אני בליל השנה רבה, השנה, ישבתי למדתי, וחיין שלי הגיע. עכשיו הוא מאוד קטן, הוא לא... כיתה א', אמרתי לו, תשמע, אם אתה יושב ולומד כל הלילה, בליל השנה רבה, בעזרת השם, בלי נדר, אני קונה לך 10 חבילות של קלפים.
אוקיי.
למעשה, לקחתי אותו, ולא היה לי מספיק כסף משום מה. אז קניתי לו 5 חבילות.
במקום 10.
חזרתי לבית שלו, ואחרי איזה חצי שעה, הוא אומר לי, תראה יאיר, זכיתי ב5 חבילות חינם.
וואו.
בדיוק כמו שאמרתי לו, אמרתי לו 10, הוא קיבל את ה10 שלו.
יפה מאוד, יפה מאוד. נשאר כוח גדול, אז אתה רואה שאם...
אגב, סיפרתי את זה בהשכרה פרטית, כמה שלך פרטית.
כן, יפה, יפה מאוד, ישר כוח גדול, אז באמת השקרה פרטית מדהימה, אתה יודע, אדם שמבטיח משהו, בפרט עם זה לשם שמיים, אז אתה הקדוש בו מצרף מחשבה למעשה, מה שנקרא, תודה רבה, יאיר, שיהיה לך לילה טוב, חמוד, תודה שהתקשרת, לילה טוב. אז כל אחד מאיתנו עם ההשגחה הפרטית שלו, ואני אומר את זה מכיוון ש... אפילו אתה מתלבט, איך אני עושה, מה אני עושה, אבל בואו נשמע עוד איזה סיפור ככה, אברהם איתנו? כן, אברהם?
כן,
שלום וברכה, מה נשמע?
ברוך שם, בסדר.
כן, אני איתך.
נהנים מהשידורים שלך, תדיק.
תודה, חמוד, תודה. שר כוח, כן.
המעשה שהיה ככה היה. הייתי עובד בהשגחה, מקבל 800 שקל. כמה צריך להפריש מעשר? 180 שקל.
נכון.
מפריש, כל חודש בחודשו, מדי חודש בחודשו. חודש אחד, אני רואה, צריך לתלמוד תורה, צריך לעירייה, רנונה, צריך למים. אמרתי, חודש אחד נדלג, נו, מה נעשה? אוקיי. אז המכונת כביסה התקלקלה.
כן.
הבאתי טכנאי, אשתי בעבודה, לא יודעת, אמרתי לה שאני צריך להביא טכנאי, ובבוקר הוא יטפל בזה. הבאתי טכנאי בבוקר, אומר לי, תשמע, המנוע הלך. מנוע עולה להחליף מנוע 360 שקל. אבל אמרתי לו, יו, זה יקר, 360 זה יקר. אולי הייתי לקנות מכונה חדשה. עבד כבר כמה שנים. אז הוא אומר לי, תשמע, אפשר לעשות ליפוף מנוע. ליפוף מנוע עולה 180. וואו, רק אמר לי 180.
הזכיר לך משהו.
זה תלתל לי את ה-180 שקל של המעשרות שלא הכנף פרשתי החודש. הוצאתי מהכיס 180, מהכיס הזה, עברתי לכיס הזה.
כן.
אמרתי, זה של המעשרות, עשיתי טעות. טוב, אני חוזר לכולל אחרי צהריים, אשתי באה בארבע, מכניסת את הכביסה, המכונה עובדת.
וואו.
אני בא הביתה, מה העניינים, מה העניינים? כאילו לא קרה כלום. הוא תיקן את המכונה, אמרתי לו, לא תיקן שום דבר. הוא, מה לא תיקן, המכונה עובדת. אמרתי לו, אבל הוא בדק אם יש לו מכשירים כאלה שהמנוע לא עובד. אז אני לא יודעת, אבל המכונה עובדה, חשבתי, תקנו אותה.
וואי.
למדתי, אמרתי, שמע, אתה רגיל 180, רוצים את ה-180 שלך. אתה 1,800 אתה מקבל, תביא את ה-180 שלך.
ואם לא תשחרר ככה, אתה אומר, זה היה מכונת כביסה. יפה מאוד, יפה מאוד, שער כוח גדול, חיזקת אותנו. תודה רבה. שם, ברוך אותך שלך לילה טוב, תודה שהתקשרת.
גם לך, צדיק, תודה רבה.
לילה טוב, להתראות. דוד איתנו? דוד?
כן,
דוד, מה נשמע לילה טוב?
ברוך השם.
אתה רוצה לחזק אותנו קצת?
כן, זה סיפור שהתרחש סיפור קצת לפני כמה שנים, אבל הסיפור הזה הראה לי שבעצם בקצרה, עם כמה זלג הסיפור,
כן.
ההבנה שקיבלתי מהסיפור הזה, שיש בן אדם שמגיע בעצם, הסיבור הוא שלח כל מיני מקומות, הוא בעקרון בכלל לא אמור להיות שם, אבל הוא... אומרים, הוא מקום אחר, נמצא מקום אחד, פתאום מקום שני, מישהו אומר, וואל, אם הוא לא היה מגיע, אז לא, אז הייתי פחות נהנה.
אוקיי, מה הסיפור היה?
אני אסביר בעצם, כן. הסיפור היה שלפני כמה שנים,
כן.
עסק לנופש עם המשפחה שלי בצפת. המשפחה שלי, היינו אז, המשפחה שלי שישה ילדים,
כן.
ארבע בנות, שתי בנים, נסעתי עם אחותי, אחי ואני, וביום שישי, ואנחנו הסתכלנו צימר שם בחוף ירושלים, יש בחוף ירושלים שם מקום מאוד מרכזי.
נכון.
שם ליד מסעדת אשל. וביום שישי נסענו לקברי צדיקים שם בכנסת, שם בעתיק בצפת.
כן.
וחזרנו בבית הכנסת. אנחנו בעצם הכנינו את הרכב, אמא שלכנה את הרכב ליד מסעדת אשל, מקום מאוד מרכזי שם ליד כל המסעדות.
כן.
וחזרנו לצימר. מה שהיה, שאבא שלי חוזר יותר מאוחר, והוא אמר לנו שהוא בעצם פגש את אחד מגדולה זמנת הסדים בארץ, בעולם, יש לומר. והוא דיבר איתו, ואותו זמן בעצם, אז למרים דקל לא מגיעים לקמות מרכזיים, אחרי שגורם את הסף, הם משאירים כל מיני... ודווקא הזמר הזה הגיע למקום מאוד מרכזי שם מצפה, אז אבא שלי דיבר איתו, אחרי זה גם אני יצאתי ודיברתי לו כמה דקות, השיחה בינינו הייתה בערך רבע שעה, ואני התבקשתי לקנות חלות לשבת.
אוקיי.
עכשיו, חלות לשבת, היה לידי מסופר, אבל שם נגמר החלות, הלכתי לאנגר שנמצא בקצה, חוב ירושלים, זה המשל של חצי תהליכה, הגיע לשם, אני מבקש חלות, אמול אין חלות, יש לך רבעים, והתחלתי להניס לחמניות כמות אדירה. ואני חוזר, מגיע עם כל החמניות, ואומרים לי, מה זה כל החמניות האלה?
כן.
ובעצם השאלה הייתה, הרי אמא שלי, אמא שלי גלישה לגלוטן, אבא שלי לא אחר כל כך הרבה חלות, אחותי, אני ואני גם אנחנו כל כך הרבה חלות, אני לא נראה לי 20 חלות, ופשוט, נכון, נתקענו להחזיר את כבר אי אפשר.
נכון.
עכשיו, בליל שבת, אנחנו נסענו, התפללנו שם בכנסת קוסוב, שם מצחת בכנסת העלי האשכנזי, ואימא שלי ואחותי היו שם בצד, כאילו לא בצד שם, במקום שם הם חיכו לנו.
כן.
הם פתאום פוגשים באורך, לא מפתיע, באורך מפתיע את דודה שלי, אשתו של אח של אבא שלי, שבכלל, גרים בני ברק, הם צחו צימר בכלל במירון.
וואו.
היא אומרת לה, מה את עושה כאן? היא אומרת לה שאני לא יודעת מה הייתה, סיבה מסיבה כלשהי, הם לא יכלו להגיע. לצימר, הם הגיעו שם, כנראה שהייתה איזו אי הבנה, לא יודעת דוגמה הייתה הסיבה.
נתקעו בצפת.
הגיעו לצפת, והמקום, והם עשו להם שם במקלט של מלון רון.
וואו.
ואמרו להם, יש לנו ארוחת ליל שבת ושבת אחרי צהריים, שבת כאילו בבוקר במלון. שבת שלישית, אין להם איפה לאכול.
כן.
אז זה בשלמה, בוא תאכלו אצלנו, ובדיוק. בדיוק מה שמצליחים זה החולות שקלים, בעצם גם בוט החולות שקלים יכול להמין את
הרות. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה, תודה רבה דוד. כן.
אין בעד מה.
תודה על הסיפור, השם מברך אותך, תודה על החיזוק. לילה טוב, חמוד, כל טוב. אריה?
כן, שם
הרבה טוב. לילה טוב, מה נשמע?
ברוך השם, ברוך השם.
כן, חזק אותנו, מאמי.
אז רציתי לספר, לפני חודש וחצי, היינו כל המשפחה, נפלנו מירושלים לנתניה, וסתם, כאילו בחזור לירושלים.
כן.
אז כל המשפחה נרדמה. ואז פתאום אחרי אולי 45 דקות אני מתעורר, אני רואה באמת שכולם ישנים, וגם הנהג הוא
מתאפץ.
אז פתאום אני רואה שבאמת עכשיו הוא ישן, ואני הייתי מאחורה, ולא יודע, הייתי קצת משותק, ולא יכלתי לצעוק, אז ניסיתי להעיר אותו, ופתאום אני צועק בר יוחאי, בר יוחאי, ואז אני רואה שמשהו כמעט נוגע ב... הוא נוסע במהירות עצומה, הוא נוסע מול איזה מסעית. ברוך השם, כאילו ניצלנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, שבדיוק התעורכתי בזמן, כאילו יכלתי...
מדהים, מדהים. טוב, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך להתעורר, אשריך, אשריך, כל הכבוד, תודה רבה על הסיפור. השם ברוך אותך שאתם תיסעו דרכים ישרות, השם ישמור לכם.
תודה רבה.
יופי, לילה טוב, חמוד, כל טוב.
כל טוב,
הרב. יופי, תודה רבה, כל הסיפורים האלה, אני אחזור על הטלפון, בקשור שאני אחזור על הטלפון שלנו פה באולפן, מי שבא, לא, 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 לא תעשי לשידור, כמו שהצדיקים שעלו עד עכשיו, עם סיפורים מחזקים, סיפורים של השגחה פרטית, צעד לחזק אותנו לתוך עולם הקורונה, מה שנקרא, לדעת שרק בורא עולם הוא המניק פה את העולם. אתה רואה שהוא מהיר בן אדם בדיוק לפני שחס ושלום יכול לקרות משהו. ברור שלא תמיד הסוף הוא כזה טוב, כזה נחמד, ולפעמים עד רבה דווקא בגלל שהסוף לא היה הכי טוב, אבל יצאנו אחרי זה חכמים יותר, בוגרים יותר, קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, אז גם סיפורים כאלה הם מחזקים, הם טובים, הם חשובים. אז הטלפון שלנו פה באולפן, למי שרוצה לעלות לשידור עכשיו, אמצע הלילה, זה לא היה מי שעדיין מאזינים, מה שנקרא, אבל אשרי לכם שאתם ככה מחזקים אותנו כאן, אז הטלפון באולפן זה 03-794-5097, כן, 03-794-5097. פה אורי קורס פה עם הטלפונים, יקירה, אז לא יותר מדי, בסדר, רק באמת רחמנות. איפה הוא ב-AOB? היי, דוד איתנו לתקל הטלפון, לקו?
כן,
שלום דוד, כן.
שלום הרב דורשון, תודה על התוכניות, גם השואה היומית, גם החישוב עצמו מחדש, שאני מפספס אחד מהתוכניות האלה.
תודה, עסקי מצווה.
הסיפור שלי הוא ככה, לפני שנתיים בישיבה, הייתי שיעור א',
כן.
וכשנכנסתי פתאום ראיתי איזו תופעה ש... קצת מדברים בבית כנסת באמצע תפילה, קצת הציק לי, אז רציתי לעשות, להדפיס איזשהו דף מהשולחן ערוך, להדביק אותו בלוח מודעות בישיבה, שיראו שזה כתוב גדול עוונו מנסו. וביום שרציתי לעשות את זה, במקרה לא הייתי בצהריים בישיבה, אז ערבית לא התפעלתי בישיבה, ובאותו יום היה סליחות, הלכתי לסליחות, שכחתי מערבית, אז ככה לקראת הלילה אני התחלתי לעבוד על להדפיס את הדף הזה, ומשום מה זה נתקע, זה התארך הרבה זמן, לא הצלחתי, כל פעם זה היה תקלה אחרת, ככה עד שזה לקח הרבה שעה ומשהו. פתאום אני נזכר ערבית, אמרתי טוב, בוא, אני גר בעיר שאין מניינים בשעות האלה. לקחתי את התפילין, הלכתי לכניסה לעיר, ניסיתי לעצור טרמפים.
וואו.
פתאום אני רואה מונית. מונית, בלי, לא ערבים, היה שם חסיד. סיים את המשמרת בדיוק, עם עוד כמה, עוד איזה משפחה, העלה אותי בחינם. אפילו תכננתי עם כסף לעלות, אבל העלה אותי בחינם, הביא אותי עד איצקוביץ', הוריד אותי שם. אחרי שיצאתי מהתפילה, אז לא ידעתי איך לחזור. אמרתי, טוב, אני הולך לסבתא שלי, סבתא שלי גרה בבני ברק.
כן.
אבל לא ידעתי את הדרך אליה, אז אמרתי, טוב, אני אחפש את הדרך. דרך לכניסה לעיר, משם אני כן יודע את הדרך. אבל לא מצאתי, אני משוטט ככה בבני ברק, פתאום, מול הפנים, פתאום אני רואה את שכן שלי, עובר, ככה, מחכה לטרמפיסטים, עצרו אותו, פתאום אני ככה מגיע, אומר לי, תעלה, הביא אותי לבית, פחות משעתיים הסיפור לקח, הייתי כבר בבית.
וואו, מדהים, מדהים, מדהים. תראה, שלוחי מצווה, מה שנקרא, אתה אדם רוצה לעשות טוב, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, שהשם יעזור לך תמיד בעזרת השם, בכל מה שתעשי.
אמן, תודה רבה.
יופי, תודה, לילה טוב, כל טוב. כן, רבי משה.
כן, שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, מה נשמע?
כן,
אנחנו מאוד
נהנים לשמוע את הרב.
תודה, תודה רבה.
הסיפור שלי הוא כזה, שומעים אותי טוב?
שומעים מצוין.
כן, לפני סוג של שנה וחצי, אני פה בישיבה, באיזה עיר, והפסדתי שבת של מנחה, מנחה של שבת, סליחה. מנחה של שבת בצהריים, פספסתי אותה בישיבה. אז הלכתי לאיזה בית כנסת פה ליד, דיברתי שם עם איזה אחד שם, היה שם סעודה שלישית, ישבתי שם איזה בן אדם, בן אדם עם כיפה קטנה כזאת, דיברתי איתו, מה נחמד. אחרי התפילה, אחרי הערבית, הוא קורא לי, הוא אומר לי, שמע, זה הלך עד לפני שבוע, ישבתי בכלא.
וואו.
הוא אמר לי, ישבתי בכלא, תפסו אותי על איזה משהו, וזה, עכשיו יצאתי למעצר בית. אני אמרתי, שבוע ראשון, נלך למנחה בבית כנסת, נראה מה הולך, אם נחמד, נמשיך, אם לא, לא. שיחקתי אותך, נהניתי, דיברת יפה, וזה. אמר לי, תעבור, נדבר מדי פעם, אולי נלמד משהו. הוא לא שומר שבת, לא כלום.
וואו.
ומאותו שבוע, הבן אדם הזה פשוט התחיל להתחזק, התחזק. היום הוא התפלל שחרית, מנחה ערבית, מניח תפילין, שומר שבת, קלה כבחמורה. פשוט, הקדוש ברוך הוא זימן אותי לשבת הזאת, לתפוס אותו, השבת שהוא החליט להתחיל לבוא, מזכות זה הוא חזר בתשובה. היום בן אדם, כרגיל, פשוט אפשר לראות אותו בן אדם שאומנם עובד וזה, אבל יושב, שומר תורה, כמצוו, והכל ממש...
פשוט ניגשת לדבר איתו ככה קצת בתפילה?
כן, לא חי, זה בסדרה שלישית, ישבנו שם, דיברנו, ופשוט הוא חזר בתשובה מהדבר הזה.
רק להראות כמה זה מחייב כל אחד מאיתנו, אתה מבין שאתה רואה אנשים בבית כנסת, אתה רואה עליו סתם איזה אחד עם כיפה כזאת, כיפה אחרת, לפעמים אתה לא שם לב בכלל, ותראה קצת יחס, קצת דיבורים, מה יכול לעשות, אשריך. חזק וברוך, שמחת לנו דוד, תודה רבה רבה, שיהיה בהצלחה וזאת השם.
אומר הצלחה.
כל טוב, גם לך, לילה טוב. כן, גואל.
כן, שלום,
טוב. טוב. שלום, שלום.
קודם כל, תודה רבה על כל התוכניות שאהב כל השעה, אנחנו שמחים לשמוע את הרב, באמת תודה, תודה רבה.
שהכוח, תודה לך.
אני, כן. הסיפור שלי זה ככה, אני פעם נסעתי לבני ברק, קיצור, רק עליתי שם כמה דברים, הייתי אצל הבן נדודים, ואחרי זה הייתי צריך לחזור, לא היה לי נסיעות. לא היה לי כסף, באף כל עוד הטעות לא מילאתי וזה. קיצור, אמרתי, לא יודע מה, אולי יבוא איזה אוטובוס ככה, אני אעלה עליו ולא יודע, יהיה לו איזה משהו, יעלה. טוב, אני עולה אוטובוס, עוד נעשה לי, יש לי לא נקסף שמות, אני שם חפם, מה עושה לי, לא, אין מה טוב, רד, רד. עוד אוטובוס, עוד אוטובוס. אחרי זה אמרתי, תשמע, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, תעזור שהאוטובוס הבא, אני אעלה, לא יודע איך, אני אעלה. קיצר, מה, אוטובוס הבא, אני אומר לך, הרב, אתה לא תאמין, אוטובוס הבא, אני עולה, המכשיר שלו התקלקל.
אוקיי.
היי, אפילו בלי זה, עשר עליתי, עוד פעם אחת, גם הייתי צריך לנסוע מאפולה, אני לומד באפולה, הייתי צריך לנסוע לירושלים.
כן.
אז עכשיו לא היה לי נעים, וזה, עכשיו לא היה לי כסף ברב כזם, אז אמרתי, תשמע, אני לא יודע, ריבונו שלום, אני מסומך לריבונו שלום שיעזור לי. כי צריך שאני מגיע, עכשיו הייתי צריך לנסוע עם אף בית, שאחרי אמרתי, מה לא נעים, ראה לי כסף וזה. אמרתי, אני סומך לריבונו שלום, טוב, אני רואה את האוטובוס, אמרתי, תשמע, אין מטור שהמכונה שלו עובדת, אוטובוס חדש, זה לא יקרה לי כל מה שקרה לי פעם שעברה. טוב, אני עולה לאוטובוס, אני לא עדיין אין אף אחד לא קרה, אמרתי, שמע, אני סומך על ריבונו שלום שיעזור לי. קיצור, איך זה אני עולה, אבל שאומר לי, שמע, תביא לי את הרב-קו שלך, אני שלחתי את הרב-קו שלי בישיבה, קיצור, הוא איתי לי כסף, ואז שילם גם עליי וגם עליו.
יפה, יפה.
ברוך השם, אני מצליח לדבר עם אבא תמיד, גם כשאנחנו בצרות, דבר איתו כמו שאנחנו מדברים אליו ברגיל.
אמן,
שנזכה ככה, חזק וברוך. באמת, תודה רבה, הרב, שאת כל מה
שאנחנו עושים,
ערב טוב.
קצת להזין פה מהבנים, אבל תודה רבה שהתקשרת. כן, בלה.
ותודה לכם שנתתם לנו הזדמנות לספר על השגחה פרטית.
תודה לך, כן, בשמחה.
אז לפני כמה שנים, שעוד לא היה טרם בעולם, היה רק איזה מרפאה קטנות כזאת שעבדה מסוף הקופת חולים, מהשעה האחרונה של הקופת חולים עד חצות, וזהו, זה מה שהיה. ואני חתכתי דג כפו ונחתכתי, חתכתי את עצמי באצבע, אבל עד לעצם.
וואו.
חתך נורא ביותר. והלכתי לשם, וכל הזמן, ברגע שרק עזבתי את זה, זה מיד פרץ של דם. והיה שם אחד שהוא פרופסור בבית חולים, והוא הביא איתו דבק ביולוגי, שזה בכלל לא צריך להיות שם, במקום הזה, בקושי איזה פריג'דר כזה, עם פריזר כזה קטן כזה של קרח של פעם.
כן.
ואנחנו אומרים לו, תשים לי פרפר, אנחנו לא מבינים כלום מה שיש, והוא לא עונה לנו כלום, והוא עשה לי את, את זה הכי מקצועי שרק אפשר, אין לי סימן באצבע, כלום. ובשנייה שהוא הדביק, זה כבר לא כאב יותר, זה היה משהו, השגחה פרטית ממש מיוחדת, רק אחרי זה נודע לי שאין דברים כאלה, רק בבית חולים.
מדהים, מדהים, מדהים. יופי, תודה בל השם, מברך אותך, בזל השם, שתזכי את השם, שמשמוע עליך תמיד בזל השם.
אמן. יופי. זה עוד שתי דברים קטנים אם אתם רוצים.
מה, שני סיפורים או שני...
שורה אחת, זה ממש...
בבקשה.
קצר צ'יק ביותר. הלכתי לפני פסח, לפני שנתיים, זה היה לחנות לקנות עלי סילקה, ורציתי דווקא עלי סילקה, ומה שהיה סחורה ישנה, והצטרתי על זה מאוד, מאוד מאוד הצטרתי, לא יודעת למה, כך היה.
כן.
ואחד השכנים קיבלו את זה בחלוקה, ונתנו לנו את זה כי הם לא צריכים את זה.
וואו, יפה מאוד.
איזה שמחה, היה לי משהו לא רגיל.
יפה, אשרה של עצמך ככה במצוות השם, וערב אותך וזו אתם, תודה רבה רבה, שלילה טוב.
לילה טוב.
כל טוב. כן, רבי משה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שלום, לילה טוב.
קודם כל, ראשית כל תודה על כל התוכניות, הרב ממש מקור ההשראה בשבילי, אני מוסר כמה שיעורי תורה, וממש הדברים עוברים ככה לאוזניים נוספות, שגם לא מאזינות לשידורים האלה.
טוב, תודה, תודה.
זהו, רציתי לספר ככה זה, סיפור שקרה לפני כמעט 70 יום, 69 כמדומני. אני כאלה רבך אני זוכר, הגעתי לסיום סיום השס שהיה של כל חי פתח תקווה בטקס הכנס, וכשהייתי בדרך בימים לפני כן הייתי ממלא מקום של שיעור דף היום באיזה מקום, והרב שם החלה התקופה, אז מילאתי מקום, וזה עשה לי חשק למסור דף היומי. ואז כשהגיע המחזור החדש, אמרתי, אולי אני ננסה להצטרף לזה, ואז חשבתי איזה מקום כן יכול לפתוח שיעור חדש, וכאילו, ניסיתי לשאול כמה אנשים, מי רוצה, מי ככה זה, לא קיבלתי כל כך מענה. אז בדרך לשם, בנסיעה לשם, חשבתי עם עצמי, אמרתי גם בעצם איך זה מתאים לי, באיזה שעה זה מתאים לי, באיזה זה. יצא לי ככה, זה עשיתי חשבון עם מה זה הסתדר לי בכל שעה. אמרתי, מ-7 עד 8 בערב, כל יום אני יכול להסתדר. זה בדיוק אחרי הילדים ולפני הכל הלכה, וכל בקיצור זה מתאים לי. ואז ככה הגעתי לכנס של הסיום השס. הסתיים הכנס, ואז בסיום הכנס ראיתי שם אחד שהיה משתתף בשיעורים, בשיעור שמילאתי מקום, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אולי באתי אליו כאילו לבקש טרמפ חזור, אז הוא אומר לי, תגיד לי, אולי אתה רוצה לפתוח לנו עוד שיעור בדף היומי? במקום שיש לנו עכשיו, איפה שאנחנו מוסרים שיעור ב8:30, אנחנו רוצים שיעור מוקדם, כאילו למי שעובד ורוצה להגיע לפני הילדים, רוצה להגיע לשיעור הזה. אמרתי לו, בסדר, אבל מתי, באיזה שעה אתה חושב? אומר לי, אולי בין 7 ל-8. ממש ככה, זה, וסייעת זה נשמע, ברוך השם, מאז 70 יום כמעט, מסכת ברכות.
יפה, וזה זה טעמים. יפה מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד.
זה עובד.
טוב, השם מברך אותך שתמזכה לי בזאת אומרת, להתחיל ולסיים את השעס בזאת השם גם.
אמן, אמן.
כל טוב, תודה לסיפור, השם מברך אותך. כן, רבי אברהם.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
אז ככה, אז הסיפור שלי בעצם הוא קרה בשנת תשמ"ג ג'
אוקיי.
כשאני הייתי בכיתה ח'. אז ככה, גרנו במושב, אחד המושבים החרדיים, אני, בגלל שלא התייעצתי עם אבא שלי שיהיה בריא, אני מעדיף שלא לומר את השם. זה לא משנה, יש הרבה, יש קוממיות, יש חלקיה, יש יסודות, יש כמה וכמה מושבים חרדיים. כיצור, גרנו במושב חרדי. ואבא שלי גידל בשנה הקודמת ללול של 3,000 עופות. וקיצור, הצטבר לו הרבה זבל. הוא החליט שהוא עוזב את העבודה, ועבר לכולל. כאילו, הסיפור הזה בכלל לא קשור לשנת שמיטה, למרות שיש פה ברכה מדהימה בשדה. אז שנת השמיטה היה בתשמ"ם, ואחרי זה בממזיין, אני מדבר על ממגימל, אז אחרי זה בכלל לא קשור לשמיטה. מה זה הוא החליט לעשות? חממה של מלפפונים. קיצור, חסר ניסיון, מתחיל להתייעץ, כמובן שלוקח הלוואה מהסוכנות יחד עם מדריך, אבל גם מתייעץ עם כמה חברים. חבר אחד אומר לו, תשמע, גידלת השנה שעברה לול של 3,000 עופות, יש לך הרבה זבל, שים את הזבל בשדה. תפזר אותו. בסדר, עשה כמוהו. חבר אחר אומר לו, תשמע, אני גידלתי, יש לי רפת של פרות, יש לי, הצטברת לי הרבה זבל של, של, של הפרות, אני מוכן לעבור עם טרקטור על השדה שלך ולפזר את הזבל. בסדר, פיזר גם הוא, שילם לו משהו, הוא פיזר. המדריך שאל את, את אבא שלי, עשית את כל מה שצריך? אמר לו, כן, עשיתי את כל מה שצריך. אז הוא אמר לו, תראה, הזמן של הזריעה זה עכשיו, אבל בגלל שיש לי עכשיו 3 ימי מילואים, אז אני סומך עליך שאתה תעשה את זה כמו שצריך, אני עוד 3 ימים גומר את המילואים, אני אבוא, אני אבדוק מה עשית.
כן.
קיצור, אבא שלי זורע את כל המלפפות, את כל ה... את כל ה... יחד איתנו עם, ה... עם הילדים הגדולים, זורע את כל הגרעינים של המלפפונים, ומחכה למדריך.
כן.
המדריך מגיע אחרי 3 ימים, ככה אני זוכר, זוכר את זה כמו היום שאני כזה צעדתי אחריהם איזה כמה צעדים, כזה, הם, הם, הם הלכו כאילו יחד לשדה, ואני הייתי כזה במין מרחק כזה, ופתוח אני רואה את המדריך שהוא שם את היד שלו על האף. אז הוא אומר לאבא שלי, אני מריח פה משהו קצת חשוד. אז הוא אומר לו, מה זה הדבר הזה? מה שמת פה בשדה? אמרנו, שמתי פה זבל עופות, ואחרי זה זבל פרות. המדריך מתקרב לשדה, חופן, מתכופף, לוקח ביד שלו, בחמש אצבעות שלו, גוש קטן, מפזר את זה מול העיניים של אבא שלי, ואומר לו, תשמע, כשהייתי בכיתה א', עוד הרבה לפני שלמדתי להיות מדריך של הסוכנות, לימדו אותי שכששוטלים האדמה גודל, אבל כששוטלים את זבל לא גודל. אז קיצור, דבר טוב, הלך לראות איזה כמה מקומות בשדה, ואותו דבר. אז הוא אומר לי, אבא שלו, אמר לו, מה, אין מה לעשות? אמר לו, אין מה לעשות. לך הביתה, תחזור, וזהו. לא הולך לגדול לך כלום. אפס מוחלט לא הולך לגדול לך פה בשדה הזה. אז אבא שלו אמר לו, בכל זאת, אז הוא אמר, בסדר, אם אתה רוצה, אם אתה מוכן לשלם, אין לי בעיה, אני מוכן בשבילך. בקיצור, הוא לקח כמה דגימות מכמה מקומות בשדה, שלח למכון ויצמן למדע ברחובות.
כן.
בקיצור, התשובה לא יחרה לבוא, אחרי פחות משבוע הגיעה התשובה ממכון ויצמן, מכון מדעי, זאת אומרת, כאילו על חותמת, מה שנקרא. 80% זבל, 20% אדמה, אין סיכוי שיגדל כלום. בקיצור, אבא שלי הולך, אני לא זוכר אם הוא הלך לבבא סאלי, או שהוא הלך לרב אחר, ואני לא זוכר.
כן.
קיצור, התחיל לבכות לפניו. אז הרב אמר לו, תשמע, אתה עכשיו עובר בשדה, ואומר פרק שירה. וכשאתה מגיע לירקות שבשדה אומרים,
כן.
אתה פשוט חוזר על זה כמו מנטרה איזה 100 פעמים. אתה פשוט עובר ליד כל עציץ ועציץ, לאט לאט, צעד אחר צעד. וחוזר כמו מנטרה, ירקות שבשדה אומרים תלמי ערבי, נחת גדודי הברביבים, תמרגגן הצמחה תברך, ועוד פעם ירקות שבשדה וכו' וכו'. גמרת לעבור את כל השדה, אתה ממשיך את שער פרק שירה עד הסוף. ככה אתה עושה במשך שבוע. ועכשיו לתוצאות, נכון?
כן.
אז זה ככה. לסוכנות יש טבלאות, נכון?
כן.
כמה
כן.
שדה במטרז' כזה, בדונם כזה, יכול לגדל. אז הטבלה אומרת כזה דבר. חקלאי שיציר על פחות מ3 טון, יגידו לו שהוא שקרן. הסטנדרט זה 5-6 טון.
אוקיי.
ברכה מיוחדת במינה זה 9 טון. אין מציאות של יותר מ9 טון.
כן.
במציאות השדה הזאת, רשמי, כן? כמובן יש גם לא רשמי, 2-3 טון שאבא שלי לקח לשוק של בילו בשחור, נתן לירקנים שם, כן, לשוק של בילו ברחובות. רשמי במשקל של תנובה, מה שנקרא, 30 טון.
וואו, וואו. מדהים, מדהים, מדהים. טוב. יפה מאוד. טוב, רבי אברהם, חיזקת אותנו מאוד.
זה התפרסם גם בעיתון השדה, בעיתון של החקלאים באותו שנה.
מדהים, מדהים, מדהים. טוב, שלא ינסו לחכות את זה, אולי היה פרק שירה, אבל לא. יפה מאוד. זה ברכה מיוחדת. ישר כוח גדול, רבי אברהם, תודה רבה.
אחרי זה, אבא שלי הלך לרב, אז הוא אמר לו, תשמע, זה לא קשור לשנת השמיטה, אבל אתה הרי עזבת את העבודה, ועברת לכולל. אז הברכה של התורה, שהחלטת לעשות שינוי בחיים שלך, גרמה לכך שהשדה גידלה לך ככה כל כך הרבה כזה ברכה.
מדהים, זה ודאי נכון. טוב, השם יברך אותנו, רבי אברהם, תודה, שימחת אותנו מאוד, חיזקת אותנו מאוד, תודה רבה רבה. יישר כוח, לילה טוב. כן, מוטי היקר, שלום וברכה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
מה שלומך?
ברוך השם. דבר ראשון, אני רוצה מאוד לעזור לך לתוכנית. אצלנו פה בבית שומעים את זה כל יום חמישי בערב.
תודה.
כל הכנות לשבת עושים עם התוכנית.
יישר כוח.
זה דבר ראשון. אז לסיפור שלי, זה סיפור שקרה בסך הכל לפני חודש וחצי.
כן.
שעוד היה אפשר לנסוע לחוץ לארץ, שעוד לא היה כל כך רחוק. היינו ביום שישי בליז'נסק, היינו אצל הרבי מלך בליז'נסק, עלינו שם, אמרנו שם תהילים, היינו צריכים לנסוע לשבת, לעיירה לילוב. במרחק של 250 קילומטר, בערך 3.5 שעות נסיעה. יום שישי קצר, יצאנו מוקדם, אבל אנחנו יודעים שהדרך שלנו לא תיקח 3.5 שעות, אלא 4.5 שעות. אבא שלי, שבא גם כן להיות איתנו בשבת, נמצא בקרקו, אנחנו יורדים מהכביש המהיר, נכנסים לקרקו, בקרקוב אנחנו צריכים להסתובב בכל העיר עד שנגיע אליו, ניקח אותו וניצא את נסיעה לא קלה, אבל מה יש לדבר? כיבוד הזה, זה מגיע הכל. וככה אנחנו עושים.
כן.
נוסעים בליז'נסק, מגיעים לקרקוב, בקרקוב אנחנו מסתובבים בעיר, מחפשים חנייה, לוקחים את אבא שלי, יוצאים מהעיר, נסיעה לא קלה, יוצאים בליז'נסק, מגיעים לרדוב, שעה וחצי לפני שבת, קצת צפוף, אבל הגענו, מכין, ברוך השם. עשינו גם צריכים למצווה. יופי. מוצאי שבת, אני מדבר עם איזה יהודי אחר שנסע איתם, הוא גם כי עשה את אותו סוג נסיעה.
כן.
הוא מספר לי שהוא גם מלא בליז'נסק. מתי אתה בליז'נסק? אני שואל אותו. אמר לי בשבע בבוקר. הגעתי לכאן לרדוב לשבת עם הנשמה ביד.
וואו.
אמרנו למה? אמרו לי, תראה, נכון, יש את הכביש המהיר שנסע עם בליז'נסק לרדוב? אמרו לו, כן. אמרו לי, לא נסעת משם? לא, היינו צריכים לרדת לקרקוב. אמרו לי, יש לכם נס. כי באמצע הכביש המהיר, קצת אחרי קרקוב, קצת אחרי שעוברים ליד קרקוב, יש בור. שאף אחד לא מדווח עליו, והאביז לא מראה אותו, אתה נוסע עד הבור, ואז אם אתה רואה אותו, כאילו אין לך רפל וגשם, אז אתה לא מופל בפנים, אתה יכול לעשות פרסה ולנסוע אחורה ולחזור שעתיים את הדרך.
וואו.
אם אתה נופל בפנים, אתה נתקע. אז מה שגילינו, שכשעושים כיבוד הזה, הם לא רק זוכים לשכר, אלא גם מרוויחים רווח עצום, של, שאף אחד לא עושים ממנו.
יפה מאוד, יישר כוח, יישר כוח גדול, תודה רבה רבה, חזקת אותנו. יופי, לילה טוב, כל טוב. כן, אורי היקר.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, לילה טוב.
לילה טוב. אני גם בבית כנסת, ואנחנו תמיד כמובן נלחמים על הנושא הזה של השקט ואת הכנסת, שכתוב בזוהר תרומה כפלה מדלף.
כן.
ולא תמיד הולך, וזה, אז תלינו שלטים מפנחס ראובן, וגם מה זה חשוב מאוד לשמור על השקט, וזה... אז השלטים מדברים, בוא נאמר, יומיים שלושה, שבת שלושה, ואחר כך היצרה עושה את שלו. אז בשנה הזאת, הבן שלי רב של איזה קהילה באיזה עיר, והיה שבת גיבוש דרך העירייה באיזה מקום, ככה כולם חרדים, ברוך השם, כולם מברכים, חלק בעלי בתים חרדים, כולי. אמרתי, גם אני רוצה להצטרף, אני תמיד מצליח אצלך מדי פעם, וקצת אומר דברי תורה וכולי. אומר לי, אבל אתה לא תושב העיר, אבל אני עובד בעיר הזאת, מה יש לו מגיע לי? אז הוא אומר לי, אתה יודע, בוא נעשה משהו, נסדר לך משהו, טוב, סידר, הלכנו לשבת. עכשיו, בערב שבת לא הבנו כלום מהנוסח של העדה שהיינו איתם, ולא יכולנו להתבלל לה, כולם באו אלה שחלק מהזה, הורגים נוסח ירושלמי וזה, ולא... אז יצאנו אחרי הסעודה של שבת, התחלנו בנהבין, התארחנו בנהריה, ופגשנו עם כיפה בכביש, איפה געתון, איפה שהיה געתון שמה, אז אומרים לו, תגיד, איפה בית כנסת של רבי דוד? אנחנו רוצים להתפלל בנסח ככה, ספרדי, הנה פה שלוש דקות הליכה, אז אוקיי? אז טוב, למחרת בבוקר, אחד מפה לאוזן אמר לכולם, אתם רוצים ליהנות עם תפילה טובה, 7, 9, 4, 4, בואו נתפלל אצל רבי דוד. טוב, אז אני נכנסתי, אמרתי, אגב, תשמע, יש לנו פה איזה 10 חבר'ה, לא נעים, אין מקום, כי יש מקום. אז אומר לנו, תשמע, הנה נסדר לכם מקום, יש לכם סידור, ממש, אבל כאן, בית הכנסת, אין מילה אחת. לא מדברים כלל, בכלל, אפילו לא מילה. אמרתי לו, טוב, בסדר, אני אגיד להם את זה. אמרתי לבן שלי, גם הרב של הקהילה, אמר להם פה, לא מדברים. עזבו, פש, לא דיברו כלום, כל התפילה, אנשים רגילים, לא תגיד אברכים או משהו.
אז אני התפעלתי, הבן שלי גם רב בית הכסף, רב קהילה, אני גם התפעלתי, אני 35 שנה גבאי בבני ברק וזה. אז באתי לשבת הבאה בשלה, לפני שדרשה, דרשן, לפני זה, לשבת המתברותיי, אני רוצה להגיד משהו. כך וכך היה עניין. אז אמרתי להם, שאלתי את הגבאי במוצאי שבת, תגיד לי, למה, מה התקנה הזאת? מה, איך ההצלחה הזאת? ואתם יודעים שרבי מאיר, כשהיה נכנס לבית הכסף, רבי מאיר בחצירה, היה רועד, היה יושב, וכולו מזדעזע, ומשק את היכל, וכולו פחד, אימה. סיפרתי להם את זה בשבת, ומאז בית הכנסת שקט. זה משהו, זה כאילו ששלחו אותי משם, מבני ברק לנהריה, כדי לבוא ולהגיד לבית הכנסת של 130 איש, אני כבר 60 שנה גבאי. כבודו מכיר את אחי, ויקיר את ספר לא חשוב, אני לא רוצה לפרסם את שמי. אז לכן, אמרתי, זה שליחות מהשמיים, מה שלא עשו השלטים, מה שלא עשו, אז עשינו את, איך אומרים, שבת, איך אומרים, משפט אחד של גבאי, וזה הסיפור הזה רץ בכמה בתי כנסת בבני ברק, וזה עשה פלאות בשקט את הכנסת.
שר כוח גדול, תודה, תודה רבה.
תודה רבה
לתוכנית, תודה לך, שלום חני, לילה טוב.
שלום וברכה, קודם כל תודה רבה לתוכנית שמלווה אותי בבישולים כל יום חמישי.
תודה.
אז תודה רבה. אני רוצה לספר סיפור קצת ישן. כשבאתי לי הייתה בת 7-8 חודשים בערך, איזה צהריים אחד, ככה אני אחרי יום עבודה, הלכתי לנוח, שמתי את התינוקת במיטה שלה, עם משחקים מסביבה בחדר הילדים, הילדים גם היו סביבה משחקים, ואני הלכתי לנוח ונרדמתי, ופתאום אני מתעוררת מתוך שינה, אני שומעת את הבן של אחותי שהוא בא, והוא אומר, אני צריך, אמא שלי שלחה אותי לקחת משהו, ותעירו את אמא שלכם, הילדים אומרים לו, לא, אמא שלנו ישנה, אנחנו לא מעירים אותה, הם מתווכחים ביניהם, ואני התעוררתי, אבל אמרתי, אין לי כוח לקום, מה שהם רוצים שחכו. אז בכל זאת ניסיתי להירדם שוב חזרה, ולא כל כך הצלחתי, בשביל שלב הילדים ירדו למטה, וגם הוא הלך, ופתאום אני שומעת ככה, תוך כדי נמנום, אני שומעת את התינוקת משתעלת, שאול שלא נשמע משהו מוזר, אבל בכל זאת אני ככה מתוך שאני אומרת, היא משתעלת, אני אקום, ואני קם מתוך השינה בלי משקפיים אפילו, לא, אני מרכיבה משקפיים, לא לקחתי איתי את המשקפיים, קמתי ללכת לראות את התינוקת, ואז אני מסתכלת עליה, ואני רואה שהילדה ככה דופקת בידיים וברגליים, והיא לא נושמת כל כך טוב, ואני לא רואה בדיוק מה מדובר, אבל אני מרימה את התינוקת, ולמדתי קצת עזרה ראשונה, שמעתי שלא עושים את שיטת האנגלס לתינוקים, אבל בכל אופן, אני ככה רואה את התינוקת, אז אני ככה נותנת לה דפיקה בחזה, ופתאום אני שומעת איזה משהו נופל, מרעיש כזה, אני לא רואה אפילו מה זה, והתינוקת מתחילה לאט לאט לנשום יותר טוב ויותר טוב, ואני כולי רועדת, ורצה לחפש מה זה החפץ שנפל, ואז אני מגלה את הבת, הילדה פשוט בלעה את הבת, וככה לגב שוכבת, והילד שהגיע פשוט, הוא רצה תבלין, איזשהו תבלין מסוים שאמא שלו שלחה לקחת, הוא פשוט העיר אותי משינה, אמנם כזה קצת כעסתי בליבי, אבל זה מה שהציל את הבת שלי, שתהיה בריאה, וממש הסיפור הזה לפרסם את ניסיו של הקדוש ברוך הוא בעולם.
מדהים, וואו, תודה רבה חני, תודה רבה רבה, שיהיה לכם בשורות טובות, נחת מכל הילדים בעזרת השם.
אמן, תודה רבה,
לילה טוב. יוסי היקר, לילה טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על כל החיזוק שהרב מחזק אותנו.
תודה, תודה רבה.
רציתי לספר על עצמי, לפני 4 שנים, קצת יותר מ4 שנים.
כן.
אני עברתי כאבים ממש רציניים, לא יודע מה זה. בסוף גילו שזה מחלה. אני ככה, אחרי שהרופאה בישרה לי, זה היה יום ראשון בשבוע. לא סיפרתי לאף אחד, רק לרב שלי, זה יומיים אחרי, סיפרתי, לא אמרתי לאף אחד מהמשפחה. וזה היה אחרי 3 ימים, פגשתי איזה יהודי די קרוב לבית שלי, ואז הוא אמר לי, בוא נגיד לך חידוש. זה היה בימים כאלה, זה היה שבוע לפני פורים. ואז הוא אמר לי, הוא שאל אותי למה במשתה שאסתר עשתה, היא לא אמרה למלך ביום הראשון כבר, שאיש תר ורב המן הרע הזה, היא סיפרה לו את כל מה שהיא סיפרה ביום השני.
כן.
אז הוא אמר לי, בגלל שהיא ראתה את המן שהוא מגיע, שמח וטוב לב למשתה, היא אמרה, עם השמחה שלו, אפילו שהוא המלך, אני לא יכולה.
וואו.
ואני, ואפילו אסתר המלכה, צדקת, לא יכולה על השמחה של המלך. ואני לקחתי את זה אליי באופן אישי, והרגשתי כאילו, הקדוש ברוך הוא שלח את היהודי הצדיק הזה, לומר לי את זה, ולקחתי את זה לעצמי, שאני, לא משנה מה יהיה, אני בשמחה. ובאמת עברתי את התקופה הנפלאה הזאת, בצורה ממש
מדהים.
מועילה, ולקחתי מזה חיזוק עצום, להיות בן אדם יותר טוב, לעשות יותר טוב בעולם, לתקן את עצמי כמה שאפשר, כל הזמן אני משתדל. וזה באמת, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא עוטף אותי באהבה גדולה, דרך כל מיני אנשים מסביב.
מדהים, מדהים, יישר כוח גדול, יישר כוח גדול, שנזכה בזה, שאני גם מתחזק בזה. תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, ובריאות איתנה, וזה לא שמעת לך בכל. שער כוח, תודה.
יש עוד משהו קטן,
כן.
משהו בשורה אחת אני אגיד,
כן.
שאני חושב שסניגוריה על עם ישראל, כן. אנחנו צריכים רק לעמד סניגוריה על עם ישראל, זה מה שאני מדבר, אני מדבר את זה לעצמי.
כן, כן, כן.
כשאני הולף אספת הורים עם הילדים, ואומרים איזה משהו על הילד, אני מאוד שמח. זה אותו דבר, להבדי אלף אלפי הבדלות, שאומרים טוב על עם ישראל, אז זה כמו שמח, ויהיה רק טוב בעולם.
מסכים, וזה השם שנזכה להתחזק בזה כולנו. תודה רבה רבה על החיזוקים, תודה רבה. לילה טוב, כל טוב, תודה. כן, לילה טוב.
הלו?
כן, נתנאל?
כן, שלום וברכה.
כן, הרב. שלום, שלום, אני איתך.
לילה טוב.
לילה טוב.
קודם כל, באמת תודה ענקית על כל התוכניות, אנחנו ממש נהנים מזה, וגם תודה בשם כל החברים ששכנעתי לשמוע בשעות האלה, להישאר ערים.
טוב, תודה רבה.
הסיפור שלי במעבר אחד לסיפור הקודם, הוא סיפור עליל במקצת.
כן.
בן הזמן עם האחרון אב, אני צריך לסחור רכב לטיול משפחתי. ולא רציתי לסחור רכב גדול, ויקר כמה מאות שקלים יותר יקר, אולי 400 שקלים אפילו יותר יקר. אז אמרתי, אני אקח רכב קטן, ואני אקווה שדרוג. הרבה פעמים נתקעים די רכבים. עכשיו, אני שתי עגלות, רכב קטן לא כמעט לא ריאלי. בקיצור, הקמתי לבוקר מודם, אמרתי, אנחנו מודם, מספיק את הכל, זה ממוס, פקקים. הגעתי לשחיס, פה כנסת הגדול לבני ברק, ושתי אפשרויות היו לפניי. קודם כל להיכנס לאיזה מניין שכבר אוכל באמצע, להזדרז, לתקתק את התפילה ולצאת ככה לפני הסוף, או להיכנס למניין כמו שצריך, לפעל כמו בן אדם, ככה. הסתפקתי בסוף, אמרתי, לא עשית מזה, אני כתפעל כמו בן אדם, מהתחלה עד הסוף, ומשך את זה כמו שצריך לעשות. קיצר המייסה, התפעלתי, הגעתי לה ככה בריצה, אחרי שבא לי כמו שצריך, הגעתי בריצה לחברת ההשכרה, מישהו נכנס ממש, ראיתי אותו נכנס עוד חצי דקה לפניי, נכנס למקום. עכשיו, מה שקרה זה, היה להם רכב קטן, אז בגלל שהוא הגיע לפניי, אז הוא קיבל עצו. כשאני הגעתי כבר לא הרכב קטן, אז נתנו את הרכב הגדול שהיה באמת הענוג לנסוע איתו.
יפה, יפה מאוד.
כך שהצעה שלך אצלו עושים.
יפה.
שוב פעם, ממש ממש, תודה רבה ענקית על כל התוכניות.
תודה, תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב.
ברוך איתנו, ברוך.
שלום עליכם, הרב, היקר ואהוב.
שלום וברכה, לילה טוב.
הסיפור שלנו מתרחש ערב שבת, שהוא גם ערב שבועות, כמו שהיה לפני כמה חודשים, ביום ראשון, מיד אחריו. אנחנו נמצאים בדירה שעברנו אליה כמה חודשים לפני זה, ויש שם גז כזה שצריך להודיע לחברת הגז ברגע שהוא נגמר, ואף פעם הוא לא נגמר. עד אז, אני בדרך למאפייה, ובדיוק אז אשתי מבשרת לי שהגז נגמר בפעם הראשונה. צריך להחליף אותו, וזה היה כבר בסביבות השעה 12, יום שישי, ערב שבת וחג, יום אחרי יום, ברוך השם, השתבח שמולד. ואז אמרתי לאשתי ככה במחשבה שהסיכוי שעכשיו החברה יבואו ויחליפו את הגז הוא נמוך מאוד, שהיא תבקש מאחת השכנות, שתאפשר לה לחמם מה שנשאר לה, היא הייתה באמצע בישולים ממש מהבוקר, אולי כבר מהלילה, ככה לשבת וחג, ככה יותר מבדרך כלל חד כמות, אולי כנראה גם איכות. ובאמת, הגעתי הביתה, תוך כדי אני ככה בודק מה הטלפון של חברת הגז, שמדובר עליה, קשרתי אליהם, קודם כל ממש שמחתי מאוד לגלות שהם גילו נכונות, לעזור לי, שהסיכוי עוד קיים, שיש עוד משהו לעשות, ושהם בדקו עם המחלק שלהם, אלא שהוא אמר להם שהגז נגמר, ונתנה לי את הטלפון של המנהל של האזור, להתקשר אליו. קשרתי עם המתינה, הוא חזר אליי, עד שבסופו של דבר יצרנו קשר,
ואז אמרתי לו, באמת, כמו שהסברתי להם עוד קודם, אפשר לפי משורת הדין להביא לנו גז, אנחנו עכשיו באמצע בישולים, ואנחנו רוצים לכבוד שבת וחג, לעשות את זה, ממש, לסיים את כל הבישולים, אפשר, אם יש להם גז, להביא לנו. הוא אמר, איפה אתה נמצא? נתתי לו את הכתובת, הוא התחיל לצעוק לי בהתלהבות, יו, איך אלוקים אוהב אותי, בוא תרד, אני פה מולך. מכל הרחובות בבני ברק, אם ניקח את כל הבניינים, ניקח את כל הזמנים, זאת אומרת, התקשרתי אליו דווקא באותו רגע, שהוא היה בדיוק מולי, ירדתי, אני רואה אותו, מכל החברות, יש כמה חברות, יש כמה בניינים, הייתי יכול להתקשר אליו חצי שעה לפני, חצי שעה אחרי, והוא בכלל הגיע מיוזמתו ברוב חסדו לאדם שלא ביקש באופן מיוחד, אבל הוא, המנהל עצמו, הרגיש שאותו אדם חסר לו גז, הוא רוצה ככה שלא יחסר לו, הוא אמר אולי הוא מתבייש לבקש, אז הוא בא ככה, זה עם ישראל קדושים.
מדהים.
מיד אחרי זה, זה לא נגמר פה, אני הולך לחנות חשמל, שעכשיו ברוך השם יש לנו את הפלטה, שהזמנו, באותה תקופה היא הייתה לא תקינה כל כך, אז היינו הולכים מדי פעם לקחת מאיזשהו גמח פלטות עד שהפלטה תוחלף, תתוקן, ושאלנו בינתיים כל שבת או חג, מה שהיה צריך איזה פלטה, אז אני מגיע אליו, אני בא לספר לו את הסיפור הזה, בוא תשמע סיפור על השגחה פרטית, אותה חנות חשמל, ממש פה ליד, ואני מספר לו את הסיפור הזה על הנס הזה שקרה, כדי לחזק אותו, חזק את המחוזק. והוא אומר לי, זה לא הנס היחיד שקרה לך, קרה לך עכשיו עוד נס. מה, על מה מדובר? אתה יודע, הוא אומר, כשאתה באת לפה, אני כבר עמדתי לסגור פה את החנות. ואני לא מוצא את המפתחות. ואיך שאתה נכנסת, אני רואה שהם עליי. מה זאת אומרת, אני שואל אותו, אם אתה היית מוצא את המפתחות, אז אתה, זאת אומרת, אני הייתי נכנס, החנות הייתה סגורה. הוא אומר לי, אכן כן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גרב לו שהוא לא יצא את המפתחות שהיו עליו למעשה, רק כדי שאני אוכל להספיק להגיע ולקבל את הפלטה שתהיה לי לכבוד שבת. עכשיו אני חשבתי לעצמי, הרי הכל זה דיבור אלוקי, השם תמיד מדבר איתנו, מה פה המסר? איזה מצווה אני עשיתי שהגיע לי שני ניסים ביום אחד בפער של כמה, לא יודע, חצי שעה, שעה, שעתיים בין אחד לשני. חשבתי שבאמת באותו יום, היו לי שני ניסיונות. אחד זה לקנות מנגויים שהיו אז במחיר לא הכי נמוך. אמרתי, לכבוד שבת וחג, יאללה, אני קונה. אחרי זה, אותו ניסיון עם ענבים, שגם כן היו אז, ועוד מי שזוכר, גם כן לא במחיר הכי, אני מדבר איתך עם על 40-50 שקל לקילו, אמרתי לי, לכבוד השבת והחג אני קונה, קדימה, משהו משובח. אמרתי, אחד לשבוד בשביל המנגו, ואחד בשביל הענבים.
יפה.
חשבתי שהמכנה משותף גם, זה גז, זה פלטה, זה חום. אז נתן לי קצת איזה מין רמז, שזה חימם להשם את הלב, שהרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל ככה, אם ככה נשתמש במסודים אנושיים, אז ככה, וגם לשניהם דרך אגב קוראים יצחק ויעקב, אם נשנים ככה את אברהם, שזה חסד, שאני הקטן והדל שבישראל,
יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז גם חיממת לנו את הלב, ישר כוח רבי אברהם, תודה רבה רבה, שיהיה בשורות טובות.
שפעת שלום לכל עם ישראל, לכל הישועות, ישר כוח הרב.
תודה גם לך, הכל טוב. כן, לילה טוב, מי איתנו?
נאוריי.
נאוריי, כן, שלום לך, לילה טוב.
ככה, סיפור שלי הוא, אני חושב שאולי יכול ללמד מה זה באמת השגחה פרטית להמון אנשים. אני אבא לילד מיוחד, ואחת התרופות אב שהבן שלי שותה, היא מיוצרת במשהו מיוחד שעושים אותו בבית פגן, במרכז. ואחד מימי שישי, אנחנו ככה בהכנות לשבת, שתימנת לי, השעה הייתה אחד, בערך רבע ל-11, שהיה לו בערך רבע ל-11, השעה הייתה 11 ורבע. זה היה ב-12 בית מרקחת סוגר. בית מרקחת, חסר לנו לילד תרופה לשבת.
כן.
תלך לבית מרקחת להביא אותה. הלכתי לבית מרקחת. אתה בא לרוקחת, רוקחת להסתכלת, אומרת לך במלאי, אין לי את התרופה.
וואו.
אמרתי לה, מה זאת אומרת? אתה לא הזמנת, אבל אני הזמנתי כבר מאמצע שבוע. אמרתי לה, לא יכול להיות דבר כזה, אני לא יכול להיכנס לשבת בלי תרופה. וכאן השעון הלחץ התחיל לפעול.
כן.
והיא מסתכלת במחשב ואומרת לי, תשמע, המקום היחיד שיש את התרופה זה ברעת. אמרתי לה, תגידי, את רצינית? אמרתי לה, את רצינית? היא אומרת לי, זה ניסה לרעת? אמרתי לי, טוב, אין לי מה לעשות. סוף אחרי שאני ככה יוצא מבית מרקחת ותופסת את הראש ואני, מה אני עושה? הקדוש ברוך הוא מבדיק לי רעיון, יש לי אח של אבא שלי.
כן.
ידעתי שהוא משהו בכימיה, אבל לא ידעתי מה הוא. אני מתקשר אליו ומסתבר שהוא מפקח תרופות ארצי. מפקח תרופות ארצי של משרד הבריאות.
כן.
מתקשר אליו ואני אומר לו, שמעון, מה אני עושה? מה אני עושה? אין לי לילד תרופה לשבת. הוא אומר לי, טוב, תתן לי, אני עושה כמה טלפונים. עשה כמה טלפונים, מסתבר שבית מרקחת שמה, שמה הסכים להנפיק לנו 4 בקבוקים, ולא רק סתם הנפיק, הנפיק אותם גם ללא תשלום.
וואו. מדהים. מדהים.
גם לראות תשלום שכאילו הם אמרו, טוב, את התשלום אתם יכולים להביא אותו שבוע הבא. אני נסעתי הרב ביום שישי, בשיא ההכנות לשבת, לבית דגן, להביא את הבקבוקים למקום הזה. נכנסתי לשם ופשוט ראיתי את כל הבקבוקים, ואני אומר לעצמי בלב, מה את כל... כאילו, במילה מדינה, את כל החומרים האלה, הבן שלי שותה. וככה אתה השם. וזה היה לי השגחה פרטית מאוד מאוד גדולה. הוא דווקא זימן ביום שישי שיסכימו לעשות, וגם את המרשמים ואת הכל ואת זה. ברוך השם.
יפה, ברוך השם, יישר כוח גדול, תודה רבה רבה, שיהיה לילה טוב, חיזקת אותנו.
תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב, כל טוב. כן, לילה טוב, רבי ברוך. כן, כן, אני איתך.
כן.
שלום לך.
שלום. רציתי רק לספר על השידוך שלי. כשהייתי, אני כבר נשוי 2.5 ברוך השם.
ברוך השם, כן.
הייתי בתקופת השידוכים, אז היה לי חבר שהתחתן, חזר בערב מאוד מאוד קרוב וטוב. וחתונה הייתה מחוץ לעיר. אני בדיוק אותו ערב, היה לי איזשהו אונס שנחלתי להגיע.
כן.
אמרתי, מה, אני לא נעים לא להגיע בכלל וזה. אז אמרתי, לפחות אני אשמח את החתן ואת החותנים. ישבתי, כתבתי מכתב עליו, בחור ממש ממש בן תורה ועם השמיים רציני. סגנתי עליו כמה דפים של כתיבה.
כן.
ובאוף השם, השם נתן לי כישרון כזה של לכתוב בצורה יפה. אז לקחתי את זה למחרת, בדיוק הגעתי לעיר של ההורים של איפה שהם גרים, של ההורים של הכלה. שמתי להם את זה מאחורי הדלת והלכתי.
אוקיי.
אחרי כמה חודשים הוא מציע לי הצעה שחמותו מכירה איזושהי בחורה, והיא אמרתי לו, איך חמותך מכירה אותי? הוא אמר, דרך המכתב. כתבת עליה מכתב, ועכשיו דרך זה היא אמרה, הוא נראה בחור זה, רציני וזה. לכן הציעה אותו מברוך השם התחתנו, ועד היום אנחנו...
פשי, מדהים. יפה מאוד, יפה מאוד. יישר כוח גדול.
תודה רבה.
תודה לך, שלילה טוב, כל טוב.
לילה טוב.
טוב, יקיריי, זהו. התוכנית שלנו מגיעה לסיום, אנחנו פה ב-17 דקות כמעט אחרי הזמן הרגיל. תודה רבה 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 לאורי כהן היקר, שבאמת, אתם רואים, יצא מגדרו מעל ומעבר. אז אני מבקש סליחה מכל אלה שרצו לי לעלות לשידור ולא הספקנו, אולי שבוע הבא בלי נדר, נראה, אנחנו אולי נעשה את זה משהו, אמורים אתה נעשה את זה, טוב, נראה כבר שבוע הבא איך נתנהג מה שנקרא. אז תודה רבה לכל שהתקשרו, תחזקו אותנו קצת באמת בהשגחה פרטית, קצת לצאת החוצה מהקורונה, מה שנקרא, ולדעת שמת השם יתברך ומשגיח, ואתה רואה שאם אדם עושה את שלו, אדם משתדל, אדם מקריב, אדם עומד בניסיונות, או באמונה פשוטה, ללכת עם הקדוש ברוך הוא באמת תפילה בדיבור אל אבא לבשמיים, אז הכל משתנה והכל מסתדר. אז זהו, אנחנו נסיים, אל תבטחו בנדיבים, אלא לדעת שמת שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים. ביטחו בשם יקיריי, שהשם יאמר הצעותנו די, נזכה לבשורות טובות, שלנו כיף עם ילדים השבוע הקרוב, נשתמע יום ראשון בהשראה עמית, או בחישום מסלול מחדש, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, רדיו כל חי, 12 בלילה, יש לכם לילה טוב, תודה רבה לכולם, ונשתמע.
ובני ובן חודם שאין לוי אין לוי אין לוי אין לוי אין לוי סשו אל נבדק ובני ובן חודם שאין לוי אין לוי אין לוי אין לוי אין לוי סשו
שנה הם חוזרים במוצ"ש הקרוב יארח מנחם טוקר את צמד אש אייבי רוטנברג ושלמה שמחה לראיון וידאו היסטורי לרגל צאת האלבום החדש אש 3